אני חושב שאני מתחיל להבין מה זה הקונספט של חתונה.
כן, מה עמד קונספט הזה?
אוקיי. אז מעבר לאובייס, מעבר לזה שאתה עומד מתחת לחופה, ואתה עושה ברית, ברית הנישואים, ואתה עושה את זה מול המשפחה שלך, ואתה בעצם מצעיר לעולם, לאנשים שאוהבים אותך, ולאנשים שאתה אוהב, אתה מצעיר להם, יש משהו מאוד חזק בהצהרה הזאת, המשותפת.
מול כולם כזה.
מול כולם, כן, יש משהו חזק מאוד בדבר הזה. שמעתי לא מזמן מישהו שכאילו, שמעלה ספקות לגבי הרעיון הזה של חתונה. בכלל באמריקה.
באופן כללי.
באופן כללי באמריקה. וכזה, הוא דיבר עם ג'ורדן פיטרסון, והוא כזה אומר לו, אם אין לך סיבה ממש 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 טובה, אז זה כנראה שזה לא יהיה רעיון טוב להתנגח במסורת של אלפי שנים.
אוקיי.
כזה, כאילו,
כנראה. זה טיעון.
טיעון.
אפשר גם להיות טיעון קונטרה של זה.
לגמרי, כן.
מסורות של אלפי שנים שטוב שנגמרו.
כן, כן. אבל כאילו משהו שהוא מאוד...
כן, זה ג'ורדן, זה ממש ג'ורדני להגיד את זה.
נכון? כן. אבל אוקיי, אבל אני מבין את זה. לעמוד שני אנשים שעומדים מתחת לחופה, ומצהירים בפני העולם, זה מחזק את ההצהרה. זה מחזק את...
אז זה המהות של חתונה, אתה
חושב? אוקיי, לא, אז אני חושב מעבר לכל זה, מה שאני מגלה עכשיו, שהמהות היא בדיוק, זה לא המהות. מה המהות? כשיש חתונה, אז בעצם בני הזוג, הם עכשיו, זה לא עכשיו רק אני ואי. עכשיו יש עוד משהו בינינו. חתונה. עכשיו הדבר הזה הוא בעצם מבקש מאיתנו לשאול את עצמנו שאלות. כי הוא הגיע. אוקיי, עכשיו, סבבה. אתם יכולים להמשיך לעד לטטק כל מיני דברים מתחת לשטיח, או לא לדבר על כל מיני נושאים רגישים ועדינים ומפחידים. אבל עכשיו יש חתונה. אז עכשיו, כשהגיעה החתונה, זה קצת כמו הכנה לילד. כי יגיע ילד מתישהו, ואז כאילו, אתה לא תוכל להסתיר יותר כלום, כי הוא שם. אתה לא תוכל יותר להדחיק שום דבר, כי הוא יבטא את כל הדברים שאתה מדחיק. אז מה שאני מבין, זה שהחתונה הזאת היא מגיעה קודם כל, בשביל לתת לך את המקום, לדבר על דברים, ולשאול שאלות אחד את השני, שלפני זה לא הייתה סיבה לשאול אותם.
זה מעלה לי, זה משהו שחשבתי לו, בשבועות האחרונים כזה, כאילו יש הרבה פעמים את השלב הזה בזוגיות כזה, שיש את ההנימון פייז, אתה מדבר על זה הרבה, על התאהבות ואהבה.
כן.
אז כאילו יש את ההנימון פייז הזה, ואז אחרי זה בדרך כלל יש איזה כאילו, נגיד איזה טריפ, כזה שלקחתם איזה סאם ביחד, איזה MD, ואתם בטריפ מטורף, ואז הדאון נורא נורא גדול, ואתם לא מבינים. כאילו, כי הרי יש איזה קטע שנורא אוהבים, ופתאום יש איזה ריב ראשון, ריב שני, וזה נורא לא נעים, איזה שבוע, פתאום נורא נורא לא נעים. אז נורא לא נעים בגלל שזה פוצץ תבועה של הנימון פייז, ואז אתה כזה, רגע, אולי זה לא היה נכון כל הדבר הזה?
כן.
אז חשבתי
לדעת. לאחת שלי?
כן, אולי לא אחת שלי? כן. אולי עכשיו זה אומר שהיא לא, כי כשהיה הנימון פייז חשבתי שכן. ואז חשבתי לקטע הזה, וכאילו, עלה לי מול המטפלת שלי וזה, וחשבתי לעניין הזה שכאילו בעצם, הסיבה שכל כך טוב בהנימון פייז, זה בשביל ליצור דבק,
כן.
שאיתו תוכלו להילחם כשיהיה קשה.
כן.
נתנו לנו את האהבה המוגזמת הזאת בשביל שנאהב מספיק בשביל להילחם כשקשה. כי אם היינו מתחילים מהקשה, לא היינו רוצים מלכתחילה.
שזה מה שקורה בחתונמי.
בדיוק. בחתונמי?
כן.
חייב בחתונמי.
לא, זה מה שקורה בחתונמי. אתה רואה חתונמי?
לא, לא רואה.
אוקיי, זה מה שקורה שם.
שמה, שיש את ההנימון
פייז? אין את הדבק.
אין את הדבק, אם ישר לתוך הזה.
ישר מתוך הקושי, כן. בדיוק. אז זה לא יכול לעבוד.
אז אתה חייב את הדבק הזה, אבל אחרי זה, כשיש את הדבק, זאת אומרת, אתה אומר, חתונה, אתה לא, מה קורה הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים, כאילו, ואז זה הנימון פייז מדהים, ואז אז אתה בלגן, ואז, אולי טעיתי, אתה מפקפק בעצמך.
כן.
לא, אבל כל הקטע זה עכשיו לעשות את העבודה האמיתית, ואז אנחנו הרבה פעמים מגיעים למצב שאנחנו חושבים על עצמנו עוד פעם. במקום כזה, רגע, כן התאהבתי בבן אדם הזה,
כן.
זה מה שאני, זה המטרה של מה שאנחנו צריכים לעשות, לעבוד לשם, אליו, כאילו, קום אליי, כזה.
כן. וזה נראה לי מה שהחתונה מביאה. אתה, לא משנה עם מי אתה תדבר, ובאיזה מערכת יחסים הוא יהיה, יהיה לו ספק. תמיד. זה חלק built in, זה חלק built, זה built in.
במה אין לך ספק?
אוקיי, עכשיו, כשיש לך ספק, בעצם הספק הזה, הרבה אנשים מפחדים ממנו, כי הספק הזה הוא מבטא את עצמו במחשבות. האם היא אחד שלי, האם הוא אחד שלי. ואני מקבל מלא שאלות מאנשים. איך אני יודעת שהוא האחד שלי? וכזה, הספק הזה, זה שהוא עולה, זה לא אומר שהוא בא בשביל לגרום לך לחשוב שאולי הוא לא האחד שלך, או כן האחד שלך. הוא עולה בשביל לתת לך את המקום לבחור בו. כי אם לא היה עולה לך ספק, לא היית באמת בוחרת.
זאת אומרת, יש את הרגע שאתה מתאהב, וזה לא לגמרי בחירי, אתה פשוט מתאהב, כן. כזה, אתה נדלק על הבן אדם.
המוח עושה את זה לבד.
אפילו כן, אתה יודע, נדבר כזה, פואטית, הלב עושה את זה, כאילו, פואטית, הלב עושה את זה,
כזה.
הלב מתאהב, הוא נמשך והוא רוצה. אבל זה שזה רגע שאתה בוחר. שזה רגע שכאילו אתה כזה כבר, כאילו, אין את ההתאהבות של כזה זה, ויש איזה רגע שאתה בוחר.
שמה מתחיל ברגע הזה? איזה רגע זה, הרגע שאתה בוחר?
תסביר.
אצלך, איזה רגע זה?
מה זאת אומרת, איזה רגע זה?
כאילו, אני חושב שהרגע הזה, זה הרגע שבו עולה ספק.
יפה.
עולה ספק, עולה ספק, עכשיו,
סבבה,
בחרת.
נכון.
כן, כאילו.
נכון, נכון, נכון. יפה, נכון, אתה פינו כזה. דם, אולי זה נכון, אולי באמת הרגע הזה שכאילו קצת כזה נהיה מלחיץ, כאילו, ואז אתה כזה, רגע, אני נשאר פה. כאילו, נהיה קצת קשה, ואתה בוחר להישאר. זה דווקא מחזק את אהבה.
אני חושב שזה הגדרה של אהבה.
כן, אז חתונה היא קצת כאילו לנעוץ את זה אולי סופית?
אז זהו, אז חתונה, מה שאני מגלה עכשיו שהיא מביאה, זה שעולים ספקות, זה דבר אחד. לפעול מתוך הספקות האלה, ובאמת לפוצץ, זה דבר אחר לגמרי. מה שהספקות האלה מבקשים, זה להסכים לפגוש אותם. ביחד. כאילו, החתונה מגיעה, יש עכשיו חתונה, צריך להתחיל לדבר על דברים, וחלק מהדברים צריך לדבר עליהם זה, אתה יודע שכאילו, יש לי ספקות? כאילו, אתה הבן אדם שלי לכל החיים?
וואי, זה מפחיד זה.
זה כזה obvious, כאילו. זה כזה obvious שזה אתה.
זה נראה לי מה זה מפחיד לדבר על זה.
זה הכי מפחיד שיש. בשביל זה חתונה באה. כי כאילו, כי אם לא הייתה באה חתונה, חתונה זה לא רק, אני עכשיו הולך ובוחר אולם, ואני בוחר מפיקה, ואני בוחר, לא, זה לא מעניין בכלל. זה בדיוק ההפך מחתונה. אתה מבין? זה כאילו, בוא נדבר על הספקות שלנו.
זה כאילו, אנחנו כל הזה נושאים בחיים האלה, אמרתי לך שאני רוצה לעשות איזה פרויקט על נסיעה, שלכם עם נסיעה, איזה ride כזה. אני מרגיש שאנחנו כל הזמן נוסעים את החיים ומנסים כזה לעשות ימינה שמאלה מדברים שמפחידים אותנו, שלא נעימים לנו, שכואב לנו, שזה obvious, ברור שזה קורה. אבל באיזשהו שלב, אם אתה אומר חתונה, אולי זוגיות, די, אני בזוגיות החדשה הזאת שלי, אני מרגיש שזה קורה, זה נכפה עליך. זה אתה לא יכול להיות בזוגיות, בריאה לפחות, בלי להרגיש, בלי להתמודד עם הכאבים שלך. אתה לא יכול. אין סרט שאתה יכול לעשות זה. ולכן, אם אתה לא תהיה, או שהזוגיות שלך לא בריאה, או שאתה לא בזוגיות. כאילו, כנראה אין דרך לצאת מהדבר הזה. וזה בסדר, זה מקרב, זה מחבר. אבל העניין שאנחנו ברווקות, או ברעים של לבד, אתה רגיל להתחמק מזה. אתה יכול להתחמק מזה.
קלות.
אתה לא צריך, כן, אתה לא צריך להתמודד עם זה.
כן.
אתה פשוט חי, אתה כזה נוסע ברכב שלך, והרכב שלך לבד.
חי בין דייט לדייט.
כן, אתה חושב שאתה נוסע ברכב, פתאום נכנס חמישי לרכב, והיא רוצה לעצור להשתין. היא רוצה ללכת להביא משהו לך דלק, ואתה כזה, אבל לא בא אליו, אבל לא, אבל יש לך מישהו ברכב.
כן.
זה, הכנסת מישהו לאוטו. כן. נגמר עסק.
היא התחבא אותו, זהו.
אתה כבר לא נוסע לבד, אתה לא יכול לנסוע על הכיכר, אתה חייב לעשות את הסיבוב עכשיו. אתה לא יכול לעשות מה שבא לך יותר, וזה דבר טוב. כי אנחנו הרבה פעמים חושבים שלעשות מה שבא לי, זה בדיוק היה, זה כאילו הבנה שכולם מבינים, אבל קשה לתפוס אותה בלב.
ממש לא כולם מבינים, ההפך. אתה חושב? התרבות הנרקסיסטית שאנחנו חיים בה שהיא נרקסיסטית בעליל.
כן, אתה חושב שלא מבינים את זה כולם?
אני חושב שכל מה שהיא מנסה לקדם, זה בדיוק ההפך מזה. זה כאילו, זה אתה הכי חשוב. מה טוב לך, מה נעים לך, מה חשוב לך? אני רואה את זה בחתונמי עכשיו, כאילו. וזה אנשים...
מה אומרים לזה על חתונמי? וואו,
אנחנו רואים את זה. זה אנשים מבוגרים, אנשים בני 35, 40, מבוגרים, שאתה מצפה מהם כבר לנסות לקרוא ספרים. תקרוא ספרים. הכל כתוב בספרים, אתה יודע. קרוס, קרס, לך קרס פרים.
כאילו, אתה אומר שמה שבא לי, אז זה מאוד מניע את ה...
הכל. זה לא רק, והצד החשוך של מה שבא לי, זה הציפייה מהצד השני, לקבל אותי כמו שאני.
אני מרגיש שיש אנשים שאני מכיר, נשואים וזה, שהם חיים את הנשואים שלהם קצת כמו שהיינו עושים צבא 11-3. אתה כזה, כאילו יש איזה...
כן, כן.
נכון? 11 אתה עובד, ואז 3 אתה יוצא הביתה, אלא ככה, יש לי הזדמנות, אשתי בחול. עזוב, כאילו, שישי אני יכול לצאת עם חברים, אז בוא נתגרזן בשישי, כאילו. ואני אומר, זה קטע, מה כל כך לא טוב לך במהלך השבוע שלך שאתה צריך? הרי בצבא, בדוק, 11-3, אתה יוצא הביתה 3 ימים, אתה רוצה לעוף על החיים שלך.
כן.
אז אתה חוזר לצבא אחרי זה. אבל פה אתה חי, זה החיים שלך, זה לא חיים וצבא, זה חיים. זה הכל.
זה דימוי יפה.
כן, ואני רואה הרבה אנשים שחיים בצורה הזאת של כאילו work hard, play hard. זה, סבבה, עם התרבות שלנו, היא נורא work hard, play hard.
כן.
שזה אמונה מסוימת, שזה כזה, זה הדרך לחיות. ואני כזה אומר, work hard is play hard. זה צריך להיות כאילו הפליי הארד וורק הארד הם לא מנותקים, זאת אומרת, כשאתה בזוגיות שלך, יהיה רגעים קשים ויהיה רגעים טובים, ושתיהם באים ביחד, זה מתמקסס. כאילו מתערבבים, אתה מבין מה אני אומר?
פשוט המרדף הזה לעבר דברים טובים, או תחושות נעימות, והבריחה מתחושות לא נעימות, הוא הבעיה. המרדף עצמו, זה כאילו מאוד בודהיסטי. זה מאוד
ויפאסנה. שהמרדף אחרי תחושות.
המרדף עצמו של אני רוצה רק דברים נעימים וטובים, ואני רוצה רק לברוח מדברים לא נעימים וקשים וכואבים. המרדף הזה, שזה מה שהתרבות מאוד מקדמת, בכל, נכון. בכל של תחוצות שאתה כאילו פוגש,
כן.
הוא בעצם שורש הבעיה. כי הוא זה שמונע מאיתנו לשאול את עצמנו, רגע, מה זה בכלל מערכת יחסים? אני יכול להגיד לך עכשיו, שברובד עמוק, אוקיי? אתה יודע, אני כמעט 4 שנים במערכת יחסים. וכל המסע הרוחני שלי, בעצם, הוא המערכת יחסים, ברור שעשיתי הרבה עבודה לפני, הרבה שנים לפני, בדיעבד כדי להגיע לרגע הזה ולדעת איך להתמודד איתו, כן? אבל כל המסע הרוחני האמיתי שלי הוא בתוך מערכת יחסים עם עוד בן אדם. עכשיו, היום, מה שאני עוד קצת מבין, אנחנו אשכרה תרבותית. מספרים לעצמנו סיפורים על גבי סיפורים, על גבי סיפורים, על גבי סיפורים, על גבי סיפורים, קריירות, כסף, הצלחה, זה, סרטים, חול, הכל. סיפורים על גבי סיפורים, קובעים בערב ללכת למסעדה, מתקשרים כאילו למערכת, מחפשים מקום, הולכים. סיפורים על גבי סיפורים, על גבי סיפורים, על גבי סיפורים, רק כדי לא להסתכל אחד לשני בעיניים. נקודה. אני אומר לך שכל התרבות שלנו היא בנויה על, כל התרבות שלנו היא בנויה על, 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 על הניסיון שלנו לברוח ממבט בעיניים של עוד בן אדם.
אבל זה קשה. זה באמת קשה. תחשוב שלא חינכו אותנו לזה.
לא הסתכלו לנו בעיניים.
לא רק שלא הסתכלו לנו, גם אמרו לנו אל תסתכל.
אמרו לנו, כן.
אמרו לנו, כאילו זה לא רק פסיבי, זה אקטיבית. אמרו לנו אל. כאילו ממש אחד הדברים שתמיד, שפתאום נופלים לי, למערכת יחסים, שעניין שכזה, אל תצא עם מישהו שאתה רוצה לשנות אותו. נכון? מה? ברור שאתה אמור לשנות אותו. אתם אמורים לשנות אחד את השני, אחד את השנייה. מה זה אומר, כאילו, אל תצפה שהוא ישתנה. לא, תצפה שהוא ישתנה ותצפה להשתנות גם. שתיכם צריכים להשתנות.
קח את זה יותר למקום שלך.
כאילו, אני אמור להשתנות גם.
זה יותר מסתדר לי, כאילו, מהמקום
נכון,
של...
נכון, נכון. אבל ברור שבזוגיות חייב להיות משפיע והשפעה אחד על השני. אם אתם שניכם כזה, אני לא משנה אותה, היא לא משנית אותי. אז מה עשית? מה זה? אז בשביל מה אתה... מה זה?
אל תהיו ביחד.
אתם סתם מה היא המטפלת שלך?
כן.
כאילו, זה הדבר הזה.
אל תהיו ביחד ותקראו ספרים.
נכון.
תקראו ספרים.
אין עניין בזה, אין עניין.
זה לא רק שאין עניין, זה לפספס את המטרה.
בדיוק.
כי מה המטרה? יש מולך בן אדם. הבן אדם הזה, יש...
חיכוך זה המטרה, להשפיע עליך.
בדיוק, אבל איזה... יש את ה... הוא גירש אותם מגן עדן, ואז הוא שם את הקרובים. נכון? כאילו, הם גורשו מגן עדן.
אוקיי.
אוקיי, אדם וחווה.
נו.
אחרי...
שאלתי שאדם וחווה.
אוקיי, רגע. בוא ניקח.
הוא גירש אותם, אדם וחווה.
אוקיי, בוא ניקח צעד אחורה. אדם וחווה.
נו.
חטא התפוח.
נכון.
הוא אמר להם, כאילו, למה זה? לא, זה לא אני. הוא האשים אותה, היא האשימה את הנחש.
נכון.
גורשו מגן עדן. אחרי שהם גורשו מגן עדן, נראה לי זה בפרק ג', הוא שם שני שומרים בכניסה לגן עדן, אלוהים. שהם נקראים קרובים.
אוקיי.
אוקיי? שומרים.
מכיר את השם, זה דיון נצחיק, קרובים.
כן, קרובים. עכשיו, שני השומרים האלה, בכניסה לגן עדן, הם מסתכלים אחד על השני. הם מסתכלים אחד על השני, הם מופנים כלפי אחד השני, כאילו הם מסתכלים אחד לשני בעיניים. כל החטא הגדול של שלמה המלך, זה הוא בנה את בית המקדש, והוא שם את הקרובים, לא מביטים אחד על השני בעיניים, מביטים אל בית המקדש.
אוקיי.
כאילו, בית המקדש הוא הדבר, אבל מה שאלוהים מנסה להגיד, הדרך היחידה שלך, היחידה לחזור לגן עדן, כי הם שומרים על גן עדן, הקרובים, השומרים האלה, הדרך היחידה שלך לחזור לגן עדן, זה דרך המבט בעיניים. אני נמצא, אם אתה תסתכל לעוד בן אדם בתוך העיניים, מה שאתה תראה שם זה אותי, את אלוהים. שם אני נמצא, בתוך הנקודה השחורה שבתוך העין, בגלל זה כל כך מפחיל להסתכל. כי כשאני מסתכל לחברה שלי, לדני, כשאני מסתכל לה בתוך העיניים, מה שאני רואה שם, מה נמצא לה בתוך העיניים? אני. זה הדבר. זה הדבר, אני אשכרה עכשיו כאילו, על הבמה של הבמות, זה הדבר שהיא רואה עכשיו.
זה מורכב, אתה הולך רחוק, כי תראה, אם אתה מסתכל על זה כאילו, הרי יש, אנחנו חיים בעולם הנפרדות. כל פה נפרד, אנחנו נפרדים אחד מהשני. המקום הראשון שבו אתה מפסיק להרגיש נפרדות לרגע, זה בזוגיות. יותר מאמא שלך, אמא שלך, אתה קודם כל בזוגיות, אתם קודם כל קיים יחסי מין. כאילו זה נורא לא נפרד. אפשר לעשות סקס הכי נפרד שיש, אבל סקס הוא יכול להיות גם נורא לא נפרד. הוא יכול להיות מאוד אחד, כאילו מאוד אחד. אז זה כבר המקום הראשון שאתה מתחיל לגלות שאתה קצת אחד. אבל אז אתה נרתע מזה בדרך כלל. ואז רבים, ואז כאילו זה, ואז היא אמרה, והוא עשה, והוא עשה.
ואז ספקות.
כן, ואז אתה מתייעץ עם חברים שלך לספקות, ואז חברים שלך אומרים, בוא נראה ככה, מה אתה מקבל ממנה? תשמע, היא נראית טוב, היא אוהבת את חברים שלך, יש לה אחלה עבודה, היא מסתדרת עם הורים שלך, ואז אתה חושב, נכון, אני מקבל את זה, אבל אני לא מקבל, מה אני לא מקבל? היא לא אוהבת שאני מעשן, היא לא אוהבת שזה, היא לא אוהבת שפה, אז זה מה שאני לא מקבל. כשבכלל השאלה היא, אם אתם אחד, זה מה אתה נותן, לא מה אתה מקבל. מה בא לי לתת לה? אני עכשיו במערכת יחסים, פעם ראשונה שאני מרגיש, הכי אמיתי, מרגיש בצורה תאורה, שבא לי רק לתת לה. אין לי הרבה שבא לי לקבל. זאת אומרת, ברור שכיף לי לקבל, אני אקבל המון, אבל אני פה כי יש איזה רצון מאוד גדול לתת. וזה פעם, בערך ראשונה שאני מרגיש דבר כזה, שאני כזה, וואלה, פתאום התעורר לי הדבר הזה, אני רוצה לתת לה. פשוט בא לי כזה, אני רוצה שלראות לך בטוב, וזה עושה לי טוב, אני לא רוצה שיהיה לך טוב כדי שלי יהיה טוב, פשוט זה עושה לי טוב על הדרך. כאילו, וזה, אבל זה תפיסה שמדי פעם נעלמת, בגלל זה אמרתי, כי אנחנו חיים בעולם הנפרדות, אז כל פעם, אתה אומר, אתה מסתכל למישהו בעיניים, ואז אתה רואה אותך. ולרגעים אתה כזה, מסתכל לצד. ואז אתה שוכח שאתה שם. אתה מבין, הכל מתערבב.
אבל אתה יודע מה, אתה יודע מה ה-next level של זה?
נו.
של אתה אומר, בא לי לתת? קודם כל, קודם כל לגמרי. כאילו, היא הגיעה אליך לחיים כדי לתת לך את המקום לתת.
בדיוק,
נקודה.
יפה.
קודם כל נקודה.
שזה מטורף.
כן, זה נקודה. כאילו, זה מערכת יחסים, זה מה שהיא באה לתת.
כן.
היא באה לתת לך את המקום לתת.
אם כבר אתה מקבל משהו, אתה מקבל את הזכות לתת.
בדיוק,
כאילו.
בדיוק.
נכון.
היא, מערכת יחסים באה לך לחיים כדי לתת לך את המקום לתת.
זה מטורף. כן.
נקודה. עכשיו, הנקסט לבל של זה, שפה צריך באמת גם לרצות לפגוש את עצמך, וגם להבין שאם לא תעשה את זה, אז פשוט תיצור היפרדות, תיווצר היפרדות ביניכם, בתוך כל מערכת יחסים, בגלל זה מערכת יחסים עם מסע רוחני. כי אתה חייב כל הזמן לשאול את עצמך שאלות. מה אתה רוצה לתת? אוקיי, קיבלת את המקום לתת.
מה אתה יכול לתת?
מה אתה יכול לתת, בדיוק.
מה
אתה יכול לתת?
כן, מה יש לך?
מה אתה יכול לתת?
אין לי מה לתת עכשיו, למרות שאת וואו. אין לי מה לתת עכשיו, למרות שאת וואו.
אוקיי.
עולה לי של טונה הרבה פעמים, כי המחשבה הזאת של... אתה יודע מה זה, כשהיית בזוגיות שלא היה לך מה לתת, כשאתה בזוגיות מתוך רצון לקבל, ואתה כזה, ובאיזשהו שלב נפרדים, כי זה לא עבד, אז אתה כזה חשב, לי זה קרה, וחשבתי לעצמי כזה, אין לי מה לתת לאף אחת עכשיו. היה איזה תקופות בחיים, שהייתי כזה, לא משנה מי תבוא עכשיו, בחורה הכי מושלמת, כאילו, לא משנה מי הייתה באה בזמן הזה, אין לי מה לתת. אין לי כרגע.
עכשיו אני שואל
אותך. עכשיו אני מרגיש בפעם ראשונה שיש.
עכשיו אני שואל אותך, מה הדבר הזה שיש לך לתת או אין לך לתת?
בצורה פרקטית, לראות את הבן אדם השני.
בדיוק.
זה מה שאתה יכול לתת.
זהו, זה הדבר
כן,
היחיד. זהו.
נכון.
עכשיו, ברגע שאתה מבין את זה, שכל הדבר שאתה צריך לתת, זה את המבט שלך, אז כאילו, כל הסימונים, כל ה... איך קוראים לזה? המנול, כאילו המנול, המנול מתחיל להיפתח.
אתה רוצה תיאוריה פסיכית שיש לי בנושא?
נו.
יש לי תיאוריה מעניינת שקשורה נורא למערכת יחסים, אוקיי? זה תיאוריה פסיכית. Go with me על זה
כן,
רגע.
כן, כן.
עשו בפיזיקה את הניסוי הזה שיורים את הפוטון, אלקטרון, whatever, דרך איזשהו לוח, יורים אותו דרך איזשהו לוח, ואז כשמסתכלים עליו הוא מגיב בצורה מסוימת, וכשלא מסתכלים עליו הוא מגיב בצורה אחרת. זאת אומרת, פעם אחת הוא נכנס ופוגע ישר. כשמסתכלים עליו, מודדים אותו, אז הוא מתפצל. בערך משהו כזה.
המבט משפיע עליו.
המבט משפיע. עכשיו, פיזית, אין איך להסביר את זה. בפיזיקה לא הסבירו את זה, זה מין תעלומה מסוימת. אבל אז חשבתי שזה אותו דבר בזוגיות, ויותר מזה אותו דבר גם מול עצמך. זאת אומרת, בזוגיות, כל מה שהבת זוג שלך, בן זוג שלך, whatever, צריך, זה שתראה אותו. כאילו זה, אתה מכיר את זה שכזה חבר שלך בא לכם איזושהי בעיה, ותקשיבי, הבוס שלי אמר לי ככה וזה וזה, זה ככה וזה וזה, ואתה רוצה להגיד לה, תקשיבי, תגידי לבוס לך שככה וככה, ומחר את באה לעבודה ואומרת, היא רק רוצה שתסתכל, שתראה אותה, זה כל מה שהיא צריכה והיא תרגיש טוב יותר. אותו דבר כלפי עצמנו, יש לנו לפעמים הרגלים, כשהפסקתי לשן סיגריות, אז אני מה, רוצה להפסיק לשן סיגריות? מאז שהתחלתי לשן סיגריות. 13 שנה כזה. אבל אז באיזשהו שלב, אז יש שנה ומשהו שאמרתי, אוקיי, בוא נתבונן בזה שאני משן סיגריות. לא עשיתי כלום, לא אמרתי, אני חייב להפסיק. הפסקתי להרגיש רע על סיגר, אני משן סיגר, ולא מרגיש על זה רע. משן סיגר, ורק מתבונן על זה, הנה, שים לב, אתה משן כרגע מחוסר ביטחון, אוקיי. שים לב, אתה רגע משן כי אתה קצת לא בנוח בסיטואציה חברתית. שים לב, זה לא כזה כיף לך, שחת. רק תראה, אל תעניש, רק תראה את הדבר הזה. מקח שנה בערך של זה, ופשוט הפסקתי. עכשיו, לא הפסקתי, זה נשר ממני. אני מקווה שאני לא אחזור, אני לא יודע להתחייב על זה, אבל אני יודע שזה נשר ממני. הפואנטה של כל הדבר הזה, כמו בניסוי הזה של הפיזיקה, יש המון משמעות למבט שלנו, לתודעה שלנו. אתה מודע לבת זוג שלך, אתה מודע לזה שיש איתך מישהו ברכב, אתה תעצור בתחנה דלק כשהיא תרצה להשתין, לפני שהיא תגיד לך שהיא צריכה להשתין. כי אתה רואה אותה.
כן.
אתה מה אני אומר?
כן. עכשיו, זה אפילו יש עוד רובד. זה לא ש... היא צריכה שאתה תראה אותה, ובגלל זה אתה רואה אותה. אם היא צריכה שאתה תראה אותה, אתה לעולם לא תוכל לראות אותה. אם יש לה ציפייה... אם יש לה ציפייה ממך לראות אותה...
זה מתסבך.
כן. אם יש לה ציפייה ממך לראות אותה, גם אם אתה תרים משקפת, ותסתכל עליה 24-7 עם משקפת, בשנייה הראשונה, שמישהו ידפוק בדלת, השליח, ואתה תסתכל על הדלת, היא תרגיש שאתה לא רואה אותה. למה? כי היא מצפה שתראה אותה. שזה אומר שיש בה איזשהו חלל בתוך עצמה.
שאי אפשר למלא אותו.
שאי אפשר למלא, רק היא יכולה למלא אותו.
אבל גם בנו יש את החלל הזה, כאילו גם, יש איזה קטע שקיים בי החלל הזה, אני צריך שיראו אותי.
אוקיי.
צריך נורא בסיסי שלי.
אם כל עוד אתה תצטרך, אתה צריך שיראו אותך, זה לעולם לא תמלא את החלל הזה.
נכון.
אוקיי, עכשיו מגיעה מערכת יחסים. מה שהיא בעצם נותנת לך, זה בעצם להשלים עם החלל הזה, איך אתה משלים איתו? וזה כאילו הדיפ, זה הדיפ שיט של מערכת יחסים. זה למה קוראים למערכת יחסים, מערכת יחסים. המילה יחסים ומערכת יחסים, זה כאילו, חשבת פעם, מה המשמעות שלה?
אני חושב על מערכת. אני מדמיין כמו של די-ג'יי כזה, או של כזה...
אז תחשוב על המיקס.
תחשוב על המילה... מלא כפתורים, מערכת שלמה.
ויחסים?
יחס ביחס ל...
יחסיות, בדיוק. זה המשמעות. עכשיו, מה הקטע ביחסיות? זה שאתה רואה אותה, זה לא כי היא רוצה שתראה אותה, כי זה לא יעזור לה. גם אם תראה אותה עם משקפת 24-7, זה לא ייתן לה את הדבר שהיא באמת חושבת שהיא צריכה. היא תצטרך לעשות איזשהו מסע של ריפוי, מסע רוחני עם עצמה.
ואת תמיד רואה אותה ביחס לאיך שאתה רואה את עצמך. זאת אומרת, אם אתה לא רואה את עצמך באמת, כאילו, לא בפרקט, כאילו...
אז בוא אני אקח אותך לפרקטי.
תבין מה אני מתכוון?
אני אקח אותך לפרקטי. שזה באמת פיצוח, כאילו. זה פיצוח.
חידוש.
ממש.
נו.
אתה לא רואה אותה בשבילה, אתה רואה אותה בשבילך. למה? היא נותנת לך את המקום לראות מישהו אחר. מה זה נותן לך? אנחנו, כשהיינו ילדים, בני שנה, שנתיים, שלוש, בנים, כשהיינו בנים, ואבא שלנו, כל פעם שהוא הסתכל עלינו, אז היה לי פעם איזה מישהו שעבדתי איתו, והוא היה אומר לי, למה כל פעם אני ממשיך לצפות מהם וממשיך להתאכזב מהם? ואני כזה, אתה לא מתאכזב מהם כי אתה מצפה מהם. אתה מצפה מהם כדי להתאכזב מהם. כי זה משלים לך את התמונה. זה משלים לך את הסיפור. כי כשהיית בן שלוש, כל פעם שאבא שלך הסתכל עליך, הוא התאכזב. או כעס, או צעק, או הרביץ. עכשיו, בשביל ילד בן שלוש, זה עדיף מאשר שהוא לא הסתכל. כי כשאבא שלך לא מסתכל עליך כשאתה בן שלוש או שנתיים, אז אתה מרגיש עכשיו שאתה יושב בחדר ילדות החשוך והרק שלך ואתה לבד. שזה הדבר הכי גרוע בשביל ילד. שאתה לבד בעולם. אז כשאבא שלך מסתכל עליך, לפחות הוא מסתכל עליך. עכשיו, איך הוא מסתכל עליך? או שהוא כועס, או שהוא מתאכזב, או שהוא צועק, או שהוא מרביץ. ועכשיו, מה שזה בונה אצלך, זה כאילו את הסיפור, סיפור בראש, שהדרך היחידה שלך לקבל מבט מהעולם,
זה דרך
לאכזב. או דרך לבאס. או דרך, ואז מגיע מישהי, והיא סך הכל כאילו נותנת לך מבט אוהב. וטוב, מבט טוב ואוהב. זה מה שהיא עושה. עכשיו, אתה לא יכול להכיל את המבט הזה, לא בשלב של ההתאהבות, כן? בכמה דקות אחרי. אתה לא יכול להכיל את המבט הזה, כי למה את לא מוכזבת ממני?
אבל אתה יודע, תיקח את זה, זה כאילו קצת כמו כלב פצוע כזה, שכל מי שבא לטפתו, הוא נובח עליו.
כן.
נובח עליו. אנחנו רואים את האנשים דרך המשקפיים של הטראומה שלנו. הרבה פעמים אנחנו, כאילו דרך אני כאילו יכול לסקר על הבת זוג שלי, ואני רואה את אבא שלי.
כן.
אתה מבין כמה שזה לא נשאר סוטה.
כן.
אבל זה מה שקורה, אתה רואה, והיא בכלל לא מבקרת אותך, היא בכלל לא, היא לא, היא לא שיפוטית אליך, אבל אתה חושב שהיא שיפוטית, כי אתה רגיל שלראות אותך זה מאוד להיות שיפוטי אליך.
בדיוק, בדיוק.
וזה דורש פנימה, זה דורש כזה להוריד המשקפיים שלך.
איך אתה עושה את זה? זה הפיצוח.
נותן לי זה.
זה הפיצוח, זה באמת, אני אומר לך, זה כאילו זה...
אני יש לי את הטכניקה שלי לעשות זה, אבל מעניין לשמוע מה אתה אומר, נו.
הדלת נסגרה, נכון? כאילו, ילד בן שלוש, שכל מה שהוא רוצה זה את המבט מאבא שלו, את המבט מאמא שלו, והוא כל פעם עולה על הבמה, אבא לא מסתכל, כי הוא בעבודה או משהו.
נוצר הסיטואציה.
כל פעם עולה על הבמה, מתאכזב, עולה על הבמה, מתאכזב, עולה על הבמה, מתאכזב, באיזשהו שלב הוא נועל את הדלת. עכשיו הדלת נעולה. אין יותר, אין כניסה, הדלת נעולה. עכשיו אנחנו בני 30-40, הדלת נעולה. אז כאילו בעצם, אנחנו רוצים מבט, אנחנו רוצים אהבה, אנחנו רוצים חום, אנחנו רוצים חיבור, אבל הדלת נעולה, זה לא יכול להיכנס לעולם, לא משנה מה, כי הדלת נעולה.
אוקיי.
הדרך היחידה שלך לפתוח את הדלת הזאת, היא לצאת מעצמך, ומהסיפור שאתה מספר לעצמך, ולראות, ולראות אותה כבן אדם נפרד ממך, כי היא לא חלק מהסיפור הזה. ברגע שאתה תוכל לראות אותה כבן אדם נפרד ממך, אז אתה תוכל להאמין למבט האוהב והטוב שהיא נותנת לך. עכשיו, הדרך היחידה, היחידה, להצליח לצאת מעצמך ולראות אותה כבן אדם נפרד ממך, היחידה, וזה אשכרה, הצעד הזה, זה המסע הרוחני. כאילו,
מה הדרך?
רגע, זה 10 שנים של עבודה רוחנית. כאילו, זה הצעד הזה של לצאת מעצמך ומהסיפור ולראות אותה כבן אדם נפרד ממך, הצעד הזה, שזה בעצם מה שהיא נותנת לך, היא נותנת לך את המקום לעשות את זה, הדרך היחידה להצליח לעשות אותו, הוא אם תיתן לה את מה שאתה לא קיבלת. כולם באינסטגרם אומרים לנו כל היום, שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לתת את מה שלא קיבלנו, נכון? בדיוק ההפך. הדבר היחיד שיש לנו לתת זה את מה שאנחנו לא קיבלנו. מה שלא קיבלנו, אנחנו לא יכולים לקבל ולעולם לא נוכל לקבל. הדבר היחיד שיש לנו לתת זה את מה שלא קיבלנו. ומה שלא קיבלנו, זה מבט.
איך אתה מגיע לשם?
מבט.
איך אתה מגיע לשם, אבל אתה לא יכול.
למה?
לרגע הזה שבו אתה לא מצליח לראות אותה כמשהו נפרד. אתה לא מצליח, לא כמשהו נפרד, אני לא אוהב המילה נפרד, כי זה לא מדויק.
הדרך היחידה שלך.
לראות אותה כמישהו שלא קשור לטראומה שלך.
בדיוק. זה כמשהו, כבן אדם נפרד ממך.
כן, כן, נכון.
הדרך היחידה שלך, להצליח לעשות את זה, וזה באמת המסע הרוחני, כאילו, הוא יושב שם על הרגע הזה. זה אם תיתן לה את מה שאתה לא קיבלת.
אני אגיד לך כמו אני מדמיין את זה לפעמים, כאילו, נכון, זוכר בסקובידו שהם כזה תופסים את הפושע, ואז מוריד מסכה, ואז עוד מסכה, ואז מסכה, ואז כזה, יציאו, 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 וזה לא עד שמגיע הפרצוף האמיתי, יש לנו את זה עם משקפיים, אנחנו כזה, רואה אותה עם משקפיים של הטראומה של אבא שלי, ואז המשקפיים של הטראומה מהחטיבה, ואז האקסיט הראשונה שלי, ואז אנחנו מורידים עליהם משקפיים, וזה התהליך, נגיד, אמרת, זה צעד אחד, אז זה לא, זה כאילו, נגיד, הצעד הזה הוא 10 קילומטר של צעד.
כן.
אז 10 שנים. אז כל רגע, שנה, בעזרת השם, אתה מוריד מסכה, אם תצליח בשנה.
נגיד, כן.
מוריד משקף. מה שקורה, הרבה פעמים אני מרגיש כזה, נגיד, תחושה של כזה, וואי, לא רואה אותי. בוא נה, היא לא רואה אותי, אין, היא לא רואה אותי. פשוט היא לא שמה עליי. אתה מכיר שהרבה פעמים, כאילו, היו אומרים לי את זה, לא אכפת לך מני. פשוט לא אכפת לך, אתה לא שמה עליי. שאני לפעמים מרגיש את זה גם, אתה לא שמה עליי. ואז אני אומר, שנייה, עכשיו היום אני אומר את זה, אני אומר, אוקיי, כואב לי שהוא לא שמה עליי. מה כואב לי בזה שהוא לא שמה עליי? אם הוא לא שמה עליי, זה אומר שהוא כנראה, או היא לא שמה עליי, זה אומר שכנראה היא רוצה לי, היא דוחה אותי. היא דוחה אותי, כנראה. אם היא דוחה אותי, אז זה כואב לי. למה זה כואב לי שהיא דוחה אותי? כי אז זה אומר שאני אהיה לבד. ואז אומר, אז פה הפחד שלך. הוא לא בדחייה, והוא לא, היא לא שמה עליך. הפחד שלך מהלבד. זאת אומרת, הפחד שלך לא קשור אליה. הוא לא, הלבד מפחיד אותך. אם הלבד לא יפחיד אותך, אז כשבן אדם לא שם עליך ובאמת לא שם עליך, אתה פשוט תלך. אם הוא באמת לא שם עליך. עכשיו, אם אתה רק פוחד מהלבד כל הזמן, אז אתה כל הזמן תחשוב שאף אחד לא שם עליך. כי אני מת מהפחד מהלבד, אז אני נורא כמו כלב פצוע, אני נורא זהיר. רגע, הוא לא שם עליי, הוא לא שם עליי, אני אהיה לבד, אני אהיה לבד אם הוא לא שם עליי, אני חייב לעשות עם זה משהו. תראה, זה חרדה. זה משקף מסוים שצריך להוריד אותו ולהוריד אותו, ואז אתה מגיע למקום הזה שבו כזה, אני פשוט פוחד להיות לבד. אני פשוט, ואז עזוב, פוחד להיות לבד, אני מרגיש לבד. פוחד זאת התנגדות לזה, אני מרגיש לבד. מאז שאני חי, אני מרגיש את הלבד הזה, את הריק הזה, את הבדידות הזאת. אוקיי, בוא נרגיש אותה. ועכשיו רק מהמקום הזה, כשאני באמת מרגיש לבד ובודד, אני יכול לראות שגם את. אני יכול לראות אותך. ואז זה כאילו, לדעתי, בתפיסה שלי, אמרת לך, זה הטכניקה שאני עושה, של לעשות את הסטפ הזה שאתה מדבר עליו. כי רק מהמקום של בו אני מרגיש את הכאב הכי גדול שלי, אני יכול לראות שגם את חווה אותו. ועכשיו אני מבין שזה לא שאת לא שמה עליי, אני פשוט, אני רואה אותך במשקפיים שלי, וגם לך יש את העניין שלך, ואני רואה את זה פתאום. פתאום אני רואה את זה, כי אני לא רואה את זה במשקפיים של הטראומה. Make sense מה שאמרתי הרגע? מעניין אותי, כאילו, מה אתה חושב על זה? כי זה כזה משהו שבשבועות האחרונים חשבתי עליו. וכן, אני לא הולך עם המחשבה הזאת הרבה זמן, אני כזה לא... זה ממש טרי אצלי.
תראה, זה נשמע שיש כמה צעדים. הצעד הראשון זה באמת הצעד של להסכים להיות לבד. של לא לפחד מלהיות לבד. שזה, כמו שאתה אומר, באמת, בעצם להסכים לפגוש את הדבר שכל החיים ניסה לברוח ממנו, שזה התחושה הזו של הבדידות.
כן.
זה.
שנולדנו איתה.
נולדנו איתה.
נטשו אותנו בלידה.
נטשו אותנו, ולא בלידה, אני אפילו כאילו אומר...
כן, רוחנית.
לא, לא, ההפך. ההפך, אני אומר כאילו, יש את התיאוריה הזאת של פרויד, שהלידה עצמה, רגע, הלידה עצמה, זה החרדת נטישה שהאדם כל החיים יצטרך להתמודד איתה.
כן.
סבבה. פרויד הביא, אני אומר לך, היום אנחנו לוקחים...
בקבלה לוקחים את זה יותר רחוק, אבל אוקיי, תמשיך.
כן, אבל אני אומר, פרויד כאילו, אנחנו לוקחים היום כמובן מאליו את הרעיונות שלו, אבל הדברים שפרויד הביא, הם כאילו... זה, כל הקונספט של התת מודע, זה דברים שאתה לא יכול, אתה לא יכול לדבר על פרויד עם כל הצדדים האפלים שלו, כל מיני פדופיליה וכל מיני חלקים כאלה שהיו בו.
לא ידעתי זה.
פרויד. אבל אתה לא יכול שלא להגיד כאילו, אוקיי, סבבה, הבן אדם הזה השפיע על המחקר הפסיכולוגי, אם לא יותר, אם לא כמו כולם, יותר, אם לא כמו כולם, לפחות יותר מכולם.
אוקיי.
אבל עדיין לא כל הדברים שהוא אמר הם נכונים. וכאילו, אני אומר, בוא נשים רגע בצד את הרגע הזה של, של הלידה, כי זה הרגע הזה שהוא גיוון.
אז איזה נטישה אתה מדבר?
נטישה כאילו של מהשנייה של אחרי.
של אחרי.
כן, נטישה של משה. כאילו, ברגע שהיא, ברגע שה, בשנייה אתה סותר את כל התיאוריה הזו של פרויד. ברגע שמשה נולד, נכון? משה נולד.
נטשו אותו לזה.
לפני שנטשו אותו. ברגע שהוא נולד, אמא שלו אמרה עליו, ותראה עליו כי טוב.
נו.
בפעם הראשונה שנאמר כי טוב בתורה, זה שאלוהים ברא את האור.
נו.
בפעם הראשונה שאדם קיבל כי טוב, זה שמשה נולד. אז זה מראה לך, משה הוא סמל, זה מראה לך, שכשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים עם אור. אוקיי? היא אמרה עליו, כי טוב.
נו.
אנחנו נולדים עם אור. אחרי זה, היא נטשה אותו. ואז הוא התחיל להתמלא בחושך ופחד. אז כאילו הרגע שלה, אז אני כאילו שם רגע בצד הרגע של הלידה. אני אומר, הרגע של הנטישה הוא הרגע של, של הרגע של אבא לא הסתכל לי בעיניים. זה הרגע של הנטישה בעצם. כי למה אתה לא מסתכל לי בעיניים? מה לא מספיק טוב בי? מה אני צריך לשנות בעצמי כדי שתסתכל לי בעיניים?
אני...
קח את רובי וויליאמס נגיד.
נו.
שזה הדוגמה כאילו הקלאסית. ועכשיו גיליתי את זה כאילו. רובי וויליאמס.
הליצן עצוב.
אה?
של הליצן עצוב כאילו.
רובי וויליאמס. כן. שהוא כאילו קומיקאי. שהוא היה ילד. אמא שלו הייתה בדיכאון. והוא חשב שאם הוא הפך את עצמו להיות ילד מצחיק, כי הוא חשב שזה מה שיגרום לה להסתכל עליו. וזה מה שהפך אותו להיות הילד הכי מצחיק בכיתה, וזה מה שהפך אותו להיות רובי וויליאמס. הבעיה, שזה מה שגרם לו להתאבד. אתה יודע שהוא התאבד. אוקיי, כי כל המהלך הזה של לגרום לאימא לנסות להסתכל עליי דרך זה שאני אהיה מצחיק, הוא כאילו הטראומה. הוא בעצם בנה סביב עצמו איזושהי עטיפה, שזה אני הופך את עצמי להיות מצחיק, הוא בנה עטיפה, שהוא חשב שזה מה שיגרום, זה מה שיהפוך אותו להיות הילד שאימא תסתכל עליו. העטיפה הזאת, זה הרגע של הנטישה.
אז אני כאילו, אני מחזיק בנקודת, אני לוקח מה שאתה אומר לעוד סטפ, אפילו אני מחזיק בנקודת מבט, לצערי אני מחזיק בה, כי היא קצת שלילית יותר, שאנחנו תמיד נרגיש נטושים, אנחנו לא נוכל להתרפא מזה, לדעתי, כאילו, אני מקווה שאני אתבדה, אבל אני מרגיש כרגע שלא נוכל להתנתק מהתחושת נטישה של חיינו, כי ברוחני, אם תלך למעלה, אדם וחווה, גן עדן, הם ננטשו. אלוהים נטש אותם לעולם, הוא נטש אותנו, כאילו יצר מציאות מסוימת. עזוב, איזה אלוהים אתה מאמין, זה אפילו לא משנה. נולדת בתוך עולם שאין לך אמא ואבא בו. גם אם יש לך אמא ואבא פה, אין לך, גם להם אין אמא ואבא. אין, אתה פשוט נולדת בתוך איזה מקום.
רגע, אבל הסמנטיקה חשובה.
מה?
כי לכל מילה יש משקל של 2,000,000,000 טון.
עכשיו, את אמא ואבא אתה מתכוון?
לא.
אז מה?
שהם ננטשו. לכל מילה, זה אתה מסכים איתי, נכון?
נו.
כל מילה,
בטח.
מילה, אלוהים ברא את העולם במילים, נכון? כן. אנחנו מסכים, דיברנו על זה אז.
כן, כן.
כל מילה יש לה מיליארד טון, מיליארד טון.
נו, אוקיי.
לכל מילה.
נו.
באמת, זה כאילו, זה בלוקים של, זה בלוקים של בריאה. כל
מסכים,
מילה,
מסכים.
אוקיי. הם לא ננטשו.
למה? למה לא?
כי זה הייתה בחירה שלהם.
בחירה שלהם, סבבה.
כן.
אתה צודק, אבל גם הילד,
זה הייתה בחירה שלהם.
גם הילד, כשהאבא לא מרוצה מהילד, הילד בחר לעשות משהו והאבא לא מרוצה. עכשיו, אני לא חושב שאלוהים נטש כדי לנטוש. הוא פשוט אמר, בראתי עולם, ואתם לא תראו אותי יותר.
למה?
עכשיו, אתם רוצים לראות אותי?
כן.
יש לכם דרך שרמוד על לעשות.
נכון.
אבל עכשיו אתם לא, אז זה כן נטישה, היא לאו דווקא שלילית. היא פשוט, אתה מבין, תחשוב על זה רגע, אנחנו נולדת באמצע מדבר, באמצע שממה, אני לא אוהב את המילה אפילו, שממה ענקית, ואתה כזה, אוקיי, מה עושים, מקדונלדס, כסף, כסף, קוק, יאללה בוא, קוק, יאללה בוא, בסדר, יהיה מגניב. זה מה שעושים, אבל מה הקטע? מה פאקינג קטע? אתה כל הזמן מבין מה הקטע? אז למה אתה לא מבין מה הקטע? כי לא אמרו לך. הוא אמר, אלוהים, כי בכל, אם נגיד הוא דמות, הוא יושב שם, אני יודע מה הקטע, אני לא אגיד לך מה הקטע, אתה צריך להבין לבד.
אבל הוא אומר, לא?
כן, רגע, אבל שנייה, הוא לא אומר את זה בצורה שאנחנו מיד מבינים. הוא לא אומר לך, היי, שומע, אמרי, תקשיב, זה הקטע.
זה הקטע.
הוא לא עושה את זה. אז יש פה איזו נטישה מסוימת, אבל הנטישה המטרתה היא שתחזור. למה תשובה זה לשוב? כדי שתשוב. הרגע שאנחנו מרגישים כל הזמן, יש לחנן, אל מי אני מתגעגע, השיר של חנן, שכחתי את השם שלו, אבל השיר הזה, הרגע שאנחנו מרגישים לאלוהים כל הזמן, זה מעבר לאהבה, זה געגוע. שזה תחושה של געגוע. געגוע למה? לאחד.
לגן עדן.
לגן עדן, לאחד. להיות אחד. כשאנחנו בזוגיות, אנחנו נמשכים לזוגיות, לתוך הדבר הזה, כי יש איזה געגוע, זה הכי קרוב לאחד שאנחנו מצליחים להרגיש. כאילו בתוך התא המשפחתי שלנו, הקטן הזה. ואנחנו כל הזמן מתגעגעים לדבר הזה. לכן, אנחנו תמיד נחיים תחושה של נטישה, אבל אם אנחנו לא נראה אותה ונבין אותה, אז אחד לא נמצא את הקטע, של החיים, לא נבין את הקטע של החיים. שתיים, אנחנו נהיה מונעים מהפאטרנים שלנו, שמבוססים על הנטישה. זאת אומרת, אני חיים תחושה של נטישה, אז אני בן אדם אלים, אני עצבני, אני מגיב ככה. אבל אם אני רואה אני פשוט מרגיש קצת נטוש, אוקיי, so be it. אני בודד ונטוש בעולם הזה, ויש לי בן אדם שחווה את זה איתי. וביחד אולי נצליח להרגיש קצת שלמים יותר וטובים יותר, ואולי גם להבין את הקטע של העניין.
ואתה לא חושב שהדרך אלא להבין את הקטע? כי אני אומר, להבין את הקטע זה מסיים את הכל. זה כאילו אם...
כן, אני מבין מה אתה אומר.
אני אומר, כאילו, אני רוצה להמשיך לחקור באיזשהו מקום. נגיד עוד, נגיד ירדו פה חייזרים, אוקיי? נגיד יקרה כזה דבר, עוד 1,000 שנה או משהו, שקודם כל זה יגיד, זה קודם כל יתבטא מתוך זה שהם פי מיליון יותר חכמים מאיתנו.
כן.
נכון? זה קודם כל. אם הם ינחתו פה,
אם היום הם נוחתים פה פי אלף יותר חכמים.
אם היום הם נוחתים, אוקיי, אם אחר נוחתים פה חייזרים, זה אומר שהם פי מיליארד יותר חכמים. למה?
כן, לגמרי, הכל יתבטא.
כי תחשוב שהמערכת השמש הכי קרובה אלינו, הכי קרובה אלינו, אנחנו נגיד מערכת השמש.
אנחנו בירח בקושי.
אנחנו בירח, אוקיי. המערכת השמש שלנו זה מערכת השמש שלנו, זה כאילו שבתאי, זה חמה, זה מאדים, זה כל זה.
שבתאי זה טוב.
זה שלנו, כל זה שלנו. לא קרובים לזה, אוקיי? לא קרובים להגיע לשבתאי. לא קרובים, גם לא עוד 1,000 שנה, אוקיי? עוד לא. המערכת שמש הכי קרובה אלינו, שהיא נקראת אלפה סנטורי, היא במרחק, אני חושב, אל תתפוס אותי במילה, 4 מיליון שנות אור.
כן, כן, נראה לי שאנדרומדה גם יש משהו שכאילו...
לא, אנדרומדה זה גלקסיה.
סבבה.
אתה מדבר פה כבר על 100 מיליון שנות אור.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
אני מדבר איתך כאילו על המערכת...
Just another 8 כוכבים כאלה.
בדיוק, בדיוק. אז כאילו 4 מיליון שנות אור, 4 מיליון שנות אור, זה אם אני לא טועה, אל תתפוס אותי במילה, באזור הטריליון קילומטר, אוקיי? משהו כזה.
אוקיי, סבבה.
טריליון קילומטר, זה אומר שאם עכשיו חייזר נוחת בו, זה אומר שבמינימום הם מבינו איך הם נוסעים 4 מיליון שנות אור.
אוקיי.
4 מיליון שנות אור, זה אומר, כאילו, להיות במהירות האור, 4 מיליון שנה. להיות במהירות האור. אוקיי, נחת פה, אז כזה בן אדם,
אנחנו בכוסות וחוט, והם כבר כאילו, אתה יודע, בטלפונים כאלה,
של אייפונים כזה. עזוב, זה אין לנו הערכה.
כן.
אין לך הערכה למה זה 4 מיליון שנות אור, בלסוע את זה. אין לך הערכה.
אתה לא מרגיש לי הכוס והחוט, אני אוהב את הדורך שתי כוסות וחוט ומדברים.
אז אם הוא עכשיו נוחת פה, והוא אומר, פותח לי את הספר, זה הספר. בוא תראה איך הדברים עובדים. אז באיזשהו מקום, זה הרגע הכי מפחיד מכל הרגעים.
כי סיימנו את הקטע,
כן, כי כאילו, כל מה שנות... ברגע שאתה יודע שיש לך את... שיש... עכשיו, מה שיהיה בספר הזה, זה לא האיך. את האיך אתה יכול לגלות.
אז תראה.
זה את הלמה. רגע.
את הלמה.
את הלמה. כי את הלמה, לא משנה כמה אתה תבין איך דברים עובדים, עדיין אתה תצטרך לשאול, אבל למה?
אז למה מתחילה?
אבל למה זה נוצר, כאילו?
כן, למה מתחילה?
אז כאילו, נגיד הם יבואו ויגידו לך את הלמה. אז אתה אומר, אם הם אמרו לי מה הלמה, אז כל מה שנותר לי לעשות, זה פשוט לזרוק את עצמי 24/7 על הרואין.
אבל, אוקיי.
כי נגמר המסע.
נכון, אבל יש פה בעיה. גם השאלה למה היא שלנו, היא של בני אדם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו תופסים, אנחנו לא יכולים לתפוס אותו בזווית שהיא לא שלנו. זה כמו, כאילו, אנחנו חושבים שלכל דבר חייב להיות סיבה. כי היה עבר, אז משהו קרה, אז משהו צריך לקרות בעקבות מה שקרה. אבל במציאות הממש אובייקטיבית של הדברים, הנורא רוחנית, אין עבר ועתיד, אין כלום. זאת אומרת, יציאת מצרים קורית בזמן שאנחנו מדברים. הכל קורה בו זמנית. אין, כאילו, הזמן הוא לא ליניארי באמת. כאילו, זה לא, זה גם במדע, הזמן הוא יחסי וכל הדברים, זה כאילו ברוחני, הוא לא באמת ליניארי. אז אם זה ככה, אז לא לכל דבר יש סיבה. ואז יכול להיות שהסיבה של כל הדבר הזה, היא פשוט הדבר הזה. זה פשוט מה שקורה. יכול להיות שזה פשוט מה שקורה.
בעצם אתה שם פה טענה אתאיסטית.
לא, אני חושב שהסיבה היא שזה מה שקורה, והעניין הוא לעשות את מה שקורה יפה יותר וטוב יותר ומאור יותר גדול. זה הקטע, אבל זה לא... כאילו אם אתה אומר שלמה, אז אתה אומר שאלוהים רוצה לקבל משהו. אתה אומר, למה? אלוהים, מה רצית לקבל? ואני אומר לך, אלוהים לא רוצה לקבל כלום. הוא יצור שלם ומושלם, הוא ישות שלמה ומושלמת. למה הוא למה שצריך לקבל משהו? ואם אתה אומר שיש לו למה, אז הוא רוצה לקבל משהו. אז לכן אני אומר, אולי האלוהים הזה, זה פשוט הכוח המניע של העולם, שרוצה פשוט להטיב לנבראיו, ולעשות עוד אור בתוך המקום הזה, בלי למה. עכשיו, אם תבין את הלמה הזה, אני לא יודע אם אפשר לתפוס אותו, ואני חושב שאלה שכן תפסו אותו, זה יחידי סגולה מאוד מאוד גדולים, הם באמת חיו את החיים שלהם באור ענק, בלי שום דבר מעבר, בלי לקבל שום דבר, הם חיו באור עצום כזה. שהם היו פשוט מגדלור ענק בעולם הזה. אבל אתה מבין מה אני מתכוון ברמה הזאת? אם אתה אומר שיש למה, אז אלוהים רוצה לקבל. ואז אנחנו אומרים, אם אלוהים רוצה לקבל, אז אולי חסר לו משהו. כאילו יש פה קונפליקט, אתה מבין?
אני לא חושב שזה קונפליקט.
אז תסביר לי זה. כי אני, זה שאלה שאני כזה מתחבט איתה, אין לי תשובה, אתה יודע, אם היה לי תשובה, אני אתן לך אותה, אני סתם כזה מעלה את הספק של הצד השני. כי ברור שיש מצד חזק שמבין שאולי כן, יש למה גדול וכל זה, אבל...
מישהי פעם שאלה אותי, קודם כל, אתה יורד, התחלנו מלדבר על חתונה, מערכות יחסים, פתחנו סוגריים, אנחנו עדיין מתוך הסוגריים. אני עדיין חייב לך תשובה לתחושה הזאת של הלבד, שדיברנו עליה. כאילו, בעצם אנחנו עדיין...
נטישה.
אנחנו בנטישה הזאת. אנחנו כאילו בסוגריים... לא, הנטישה זה גם בתוך הסוגריים. כאילו, אמרת לי, כאילו, יש משהו שאני מסתובב איתו בשבועיים האחרונים, וזה כאילו, רק אם אני אשלים עם הלבד, אז אני אוכל בעצם כאילו לראות את הצד השני.
כן.
ואז כאילו באתי לענות לך על זה, ואנחנו עכשיו עדיין בתוך סוגריים. אבל מי ששאלה אותי, למה אלוהים ברא את העולם? אנחנו קודם כל צריכים להחליט אם אנחנו, איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו. האם אנחנו, מישהו, דיברתי עם מישהו השבוע, שהייתי באיזה צילומים, והוא היה כאילו אחד האנשי צוות, והוא בא עם הרעיון האתאיסטי הזה, של אנחנו חרק על העולם, אנחנו חיידק בעולם, כאילו, אנחנו חיידק בעולם, שהוא בעצם, שמין כזה רעיון של...
שלילי כזה מסוים, כן.
אבל לא שלילי כמו ש... אם יש אין סוף, אם יש 100 מיליארד כוכבים, אז יכול, ויש 100 מיליארד תאים, אז יכול להיות שאנחנו זה גלקסיה. מכיר את הרעיון הזה?
אוקיי, כן.
שכאילו אנחנו גלקסיה וכל...
רעיון אסידי קצת בראש
שלי. משהו כזה.
עכשיו מסתכל על הלב, ובתוך הלב יש אותו דבר, והכל מנדלה אחת גדולה.
כן, כן, בדוק. אז כאילו הוא אומר, אני חושב שבני האדם זה חיידק, זה חיידק על כדור הארץ. כאילו, אנחנו רק מזיקים לו. ואני אומר, אוקיי, סבבה. זה סיפור שאתה בוחר לספר.
זה ממש סיפור.
זה סיפור שאתה בוחר לספר לעצמך.
זה כזה, זה הדבר הכי בולשיט בעולם.
לא, רגע, לא, זה סיפור.
I gotta say, כאילו.
זה סיפור שאתה בוחר לספר לעצמך.
כן.
אני בוחר לספר לעצמי סיפור אחר. אני בוחר לספר לעצמי את הסיפור שיש בורא לעולם. זה פשוט כי אני בוחר לספר אותו. אני יכול לספר את הסיפור הזה.
נכון.
אבל לא הייתי רוצה לחיות בתוך סיפור שבו אני מרגיש שאני חיידק, שכאילו, שמקלה את כל המשאבים הטבעיים של כדור הארץ. הייתי מעדיף לחיות בתוך סיפור ש... אני המשרת של בורא העולם.
אז עכשיו בפרספקטיבה שלנו, אז אתה אומר, אם אתה חי בסיפור, אז אתה בוחר, זאת אומרת, האם יש אמת אובייקטיבית, שבה אתה אומר, יש בורא לעולם, נגמר העניין.
זה הסיפור שאני בוחר לספר.
אבל זה אומר שזה אמת סובייקטיבית, היא לא אובייקטיבית.
אני בוחר לספר את הסיפור...
כי נוח לך יותר לחיות איתו.
אני בוחר לספר את הסיפור שזו האמת האובייקטיבית. אם יש יצירה, אז יש יוצר.
אז זה כאילו, היום דיבר, השבוע דיברתי על זה, והייתי באיזשהו שיעור וזה, דיברתי על זה עם הבת זוג שלי גם השבוע, ובאמת כאילו, יש את המשפט הזה שכאילו אם עץ נפל באמצע יער ואף אחד לא שמע,
כן.
אז אם הוא באמת נפל. אמרתי לה משהו כזה, שכאילו, אם בן אדם חי בתחושה שאין אלוהים, אז בעולם שלו אין אלוהים.
בשבילו אין אלוהים.
אין אלוהים באמת, כן. לא תגיד אין אלוהים.
אין בשבילו, כן.
זה כמו שאני יושב איתך ומדבר כרגע, והחלק הזה לא קיים מאחוריי כרגע. אין כלום מאחוריי כרגע. ברגע שאני מסובב את המבט, יש.
כן.
אפילו, יש. אבל עכשיו אין כלום. אותו דבר עם אלוהים. ברגע שאתה מאמין שיש אלוהים, אז יש אלוהים.
אז יש אלוהים בשבילך.
כן.
כן.
מה זה תודעת שפע, כל הדבר הזה, המשיכה, האטרקציה? יש איזה מדע בדבר הזה, יש איזה אלגוריתם מסוים ש... זה הרי אנחנו... כל מה שקורה פה זה אנחנו מנסים לפנח אלגוריתם. אנחנו כזה, מה האלגוריתם הזה רוצה? ואז אנחנו באים עם אמונה שאומר, אם אני אאמין, יכול להיות שהאלגוריתם אומר שאם אני אאמין שיש בורא לעולם, ואם אני אעשה דברים טובים, ואם אני אעשה דברים כאלה, אז דברים כאלה יקרו חזרה. ואז אנחנו נפיץ את הדבר הזה, ככה אני מאמין באלגוריתם. הבחור שאתה הבאת כדוגמה, הוא אומר, אין אלגוריתם, אין כלום, הכל חרה, הכל זבל. למה הוא אומר את זה? כי אני יכול לתפוס את זה, כי אז יש לי שליטה על המציאות. זאת אומרת, אני מבין אותה, יש לי שליטה, אני יכול להכיל אותה בתוך איזו תקופסה מסוימת, ונוח לי בתוך זה. אבל האמת היא שאין לך שליטה על כלום. וזה מה שאנחנו לא מסוגלים לקבל.
רגע, שוב.
זה אגב האמת האובייקטיבית היחידה.
רגע.
שאין לנו שליטה על כלום.
אבל אין לך שליטה על כלום שהוא מחוץ אליך.
גם בתוך עצמך קשה לשלוט.
בתוך עצמך אני חושב שכל המהות...
היא לנסות לשלוט.
לא לנסות, כל המהות של בורא. אני שאל אותי איך אני תופס אמונה. אמונה.
נו.
אמונה, שזה מילה שהיא תעלומתית מהשורש שלה.
כן.
והיא דרמטית.
אמונה דורשת אימון, זה כבר אתגר.
היא דורשת להבין מהי.
כן.
בעיקר. עכשיו, באיזשהו מקום, זה אשר חביב לימד אותי, שהאמונה היא המשוואה המתמטית הפשוטה, ששום דבר לא קורה סתם, ולכל דבר יש סיבה, שזה אומר שאחד ועוד אחד שווה שתיים. כל התפקיד של הדור שלנו, זה להבין מה זה השתיים הזה. עכשיו, אמונה זה משהו שאפשר פשוט רק להמשיך לחקור ולחקור ולחקור ולחקור. מה זה אמונה? כשאתה אומר שאין לך שליטה על כלום, אני אומר, יבוא בן אדם דתי ויגיד, זה אמונה. נכון? אין שליטה על כלום, הכל בידיים של בורא עולם. אני אבוא ויגיד, זה ההפך מאמונה.
שיש שליטה על הכל, מה?
אמונה זה בדיוק ההפך מזה. אמונה, שוב, אבל זה כל מיני שכבות של מחקר, אתה מבין? זה כאילו, ברובד הראשון, להגיד, בוא נגיד, השיחה הזאת מתחילה מלהגיד הכל לטובה. עד שהגעת לפה, לפני שהגעת לפה, אוקיי, זה פה בעצם. השיחה היא מתחילה מהכל לטובה. עד שהגעת לפה, כל מה שנותח הזה לקלל. איחרת את האוטובוס, כל מה שנותח הזה לקלל. נכון? קלל. עכשיו, ברגע שעברת את השלב של הכללה, של הכללות, נכנסת לשיחה של האמונה. עכשיו, הכל לטובה. זה הבסיס.
אוקיי.
הכל לטובה. אוקיי. עכשיו אתה במסע של מחקר. אז נגיד, בקומה 8 של המחקר הזה, מה זה אמונה? זה בדיוק ההפך מזה. אמונה אמיתית היא להבין שאלוהים ברא בתוכנו בחירה חופשית. נכון? זה האבן זה בעצם האבן שהוא ברא שהוא לא יכול להרים. נכון? מה זה האבן שהוא ברא שהוא לא יכול להרים?
את הבחירה החופשית שלנו.
בזה הוא לא יכול להתעסק. הוא לא יכול להתערב. למה? כי אם הוא היה מתערב בזה, הוא היה יורה לעצמו ברגל. כי כל מה שהוא רוצה זה להתגלות. אם כבר אתה אומר שאלוהים רוצה, אם אפשר לדבר על רצון לאלוהים.
כן, זה מורכב מאוד, אבל
נכון. אבל אם מה שהוא רוצה זה להתגלות. נכון, זה כל הקטע, זה הברית. נכון, הוא עשה ברית עם בני ישראל. עכשיו, זה עכשיו פרשת השבוע, עכשיו. פרשת משפטים. זה הפרשה הקודמת.
על זה כאילו.
יתרו. בפרשה הקודמת נוצרה הברית. אתם לי עם סגולה, ואתם יש לכם משימה, כל זה, זה פרשה הקודמת.
אוקיי.
עכשיו הוא מתחיל להיכנס לפרטים. אבל אם כל מה שהוא רוצה זה להתגלות, נכון? זה מה שהוא רוצה. אז הדרך היחידה שלו להתגלות, אפרופו מערכת יחסים, זה שאנחנו נבחר בו. ברגע שאנחנו בוחרים בו, בגלל זה יש לנו בחירה חופשית, אם אנחנו בוחרים בו, אנחנו עוזרים לו להתגלות. כל פעם שאתה בוחר בו, אתה בעצם מגלה אותו. זה הוא מתגלה, זה הוא. בוא ניקח עוד 10 צעדים אחורה. 10 צעדים אחורה. לפני שהוא ברא את העולם, הוא היה אור אינסופי. נכון? זה מהקבלה. היה אור אינסופי.
אור אינסופי.
אוקיי, אבל תחשוב...
בנה כלים.
בדיוק, בדיוק. אז כאילו, לפני שהוא ברא את הכלים, הוא היה אור אינסופי. כשאתה אור אינסופי, אז אתה לבד. אתה רק אתה. עכשיו, כשאתה רק אתה, אין לך את היחסיות. שזה אומר, שאם אני עכשיו תופס את עצמי כבן אדם נדיב, אז...
אתה לא נמדד, עד שאין לך מישהו לתת לו.
רק שיהיה לי אותך... לעשות מולך משהו נדיב,
כן.
אני אוכל לחוות איך זה מרגיש להיות נדיב, לחוות, להרגיש את זה. אז הוא היה אור אינסופי, אבל הוא היה לבד, אז הוא לא היה יכול לחוות את האור הזה. אז הוא יצר את העולם, הוא בעצם, איך אומרים את המילה הזאת? מילה מהקבלה. הוא צמצם מעצמו, הוא צמצם מהאינסופיות שלו, ויצר את הסוף. הוא בעצם יצר את היחסיות. הסוף, העולם זה היחסיות שלו. עכשיו, דרך היחסיות הזאת, הוא ברא אותנו, בני האדם, עם בחירה חופשית, כדי שאנחנו נעזור לו להתגלות. כדי שהוא יוכל לחוות את האור שלו. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים שיש לנו בחירה חופשית, זה אומר שכל פעם שאנחנו אומרים שאין לנו שליטה על כלום, אנחנו בעצם אומרים שאין דבר כזה אלוהים. זה ההפך מאמונה.
למה?
כי הוא ברא בתוכנו בחירה חופשית.
כן, אבל יש לנו שליטה על... אוקיי. יש לנו שליטה על הבחירות שלנו.
בדיוק.
סבבה.
כן. רק
לא
על הבחירות.
לא על ההשלכות.
רק על הבחירות.
אתה יכול לבחור את הפעולות, לא את התוצאות.
רק את הבחירות.
סבבה.
רק את הבחירות.
אבל כשבן אדם בא ואומר, עכשיו אני חוזר איתך לנקודה הוא, שאומר כל העולם חרה ואנחנו חיידק בעולם הזה, הוא חושב שהוא מנסה לשלוט בתוצאות. כאילו, לבוא ולהגיד... לא יודע, זה כאילו...
הוא אומר אין לו בחירה חופשית.
כן.
הוא אומר אין לו בחירה חופשית.
כי הוא בעצם אומר, זה מה שאנחנו עושים נקודה?
כן, הוא אומר כאילו, זה העולם חרה. אז כאילו, אוקיי, אבל איפה הבחירה שלך? כאילו, אתה חי בתוך מציאות שאין לך שליטה עליה. ועכשיו, השליטה שלך היא על המציאות, היא בבחירה שלך. זה הבחירה החופשית.
מעניין, אבל זה קשה, כי אתה באמת רואה דברים בעולם הזה, באמת, שכשפוגעים לך ביכולת לבחור. אתה באמת רואה, יש מציאות נורא, עכשיו אני חוזר אותך לרובד הכי גשמי. אתה רואה מציאות חורבנת, ומעצבנת, ושנאה, ופילוג בישראל, וחמאס, וחרות בכל מקום. וזה גורם לך לבחור בחירות שאתה, וזה גורם לך לראות שאין שליטה, וכאילו גורם לך לאבד אמונה.
למה?
יפה, למה? זה גורם לך לאבד אמונה. כי אמרת, אמונה היא התחישה, אבינו, אני חושב על זה.
אמונה היא הבחירה החופשית.
כשאני רואה מה חמאס עושים שם, אני מטיל ספק באמונה שלי. אומר, איך יכול שהבני זונות האלה, כאילו, עדיין חיים? לא, היום, עם התינוקות וזה, אתה אומר שמחזירים חללים של תינוקות, 9 חודשים הוא נחטף. איפה אלוהים? ברור שיש לי את הצד ששואל את זה. אבל בצד השני, אתה אומר, אז כשאין לי אמונה, אז אני מרגיש שאין לי בחירה.
כשאין לך אמונה?
נכון? רגע, זה מה שהתכוונת?
כן, כן.
כאילו, רגע. להגיד אין לי אמונה, זה כמו להגיד אין לי בחירה.
רגע, בוא נעשה סדר. כשאתה אומר איפה אלוהים, אתה בעצם לא מביא אמונה. זה בעצם כן, אתה לא מביא אמונה. נכון. כשאתה אומר איפה אלוהים, כי אלוהים לא פה. אלוהים לא פה. מה זה אומר לא
כאילו
פה?
כאילו אני מנטרל את הבחירה שלי ברגע
בדיוק,
שאני
מבטא את אמונה. אתה אומר הבחירה של אלוהים.
יש איזה משפט, יש את מי שמאמין לא מפחד, נכון? אז חשבתי על זה פעם, מי שמפחד לא מאמין. כאילו זה נכון שמי שמאמין לא מפחד, אבל זה יותר נכון שמי שמפחד לא מאמין. כאילו כי אנחנו חיים במציאות שאנחנו רק בפחד. אנחנו רוב הזמן את הפחד חווים. לפחות אני יכול לדבר בשם עצמי, שאני רוב הזמן חווה את הפחד, ואז אני מאבד את האמונה.
מאיפה אני יכול להתחבר לזה? מהמקום של ההפך מחרדה. אנשים חושבים שההפך מחרדה זה ודאות.
אוקיי.
ההפך מחרדה זה אמונה.
אה, יפה. כי אין ודאות.
אין ודאות.
כי אין ודאות.
כי אין ודאות.
הוודאות יכולה, בפנים יכולה לך ודאות מסוימת. גם לא בדיוק.
לאמונה.
לאמונה.
לאמונה. עכשיו,
אתה יכול לבחור, אלוהים, אני בוחר את האופציה הזאת, הלוואי שזאת תהיה האופציה הנכונה עבורי. אני יכול לדבר עם אלוהים, אני אומר, אלוהים, אני בוחר את האופציה הזאת, אני יודע שאני יכול לבחור אותה, אתה תחליט אם תעשה טוב האופציה הזאת. אתה תחליט אם זה משהו, כשאני מוציא שיר, או מעלה איזשהו פוסט, לפעמים אני כותב איזה טק, מעלה את זה, אז ברגע שאני אומר, כאילו, אני עובד, ואני אומר, עכשיו זה בידיים שלך. אני משחרר שליטה, אבל כל הדרך אני בוחר את הבחירה החופשית.
אבל בידיים שלך למה? מה אתה מצפה ממנו?
לא, אני לא מצפה לכלום. עכשיו זה אצלך. הבנת מה אני אומר? אני לא מצפה, אני משחרר ציפייה.
סבבה, אתה יכול לקרוא את זה ככה, הייתי אומר, כאילו, עכשיו זה פשוט, כאילו, יצא מהבחירה שלי.
עכשיו זה יצא מהבחירה שלי.
כן, כן. אני עדיין לא הייתי מכניס את אלוהים לתוך המשוואה הזאת. אתה מבין? כאילו,
אוקיי, אז איפה,
עדיין...
איפה האמונה פה?
זה כמו שאנשים אומרים, בעזרת השם יהיה טוב. ואני כזה, זה גם משהו שאשר לימד אותי. דש, לדבר עם אשר על אמונה...
שמה, שגם בלי עזרתו יהיה טוב.
לא, אני אומר כאילו, אני כזה מדמיין את אלוהים, יושב כזה על העננים, כזה יושב כזה, יושב כזה ב...
מורגן פרימן על הענן
כזה. כן, מין כזה בישיבה מזרחית העננים, וכזה אומר עצמו, מה אני שייך למשפטים שלהם? למה הם ממשיכים להכניס לי למשפטים שלהם? כאילו, מה זה בעזרת השם יהיה טוב? אם אתה תהפוך את השם שלך לטוב, אתה חצי דרך בגן עדן. מה אני קשור לזה? הוא אומר לעצמו אלוהים, מה אני קשור? מה זה בעזרת השם יהיה טוב? איך אני קשור אליכם? אני נתתי לכם הכל. קיבלתם עולם, וקיבלתם בחירה חופשית. צא לדרך. איפה אני עכשיו קשור לזה?
יצרתי אותך בדמותי, ועדיין אתה חושב שאתה צריך אותי כדי להסתדר.
הכנסתי את עצמי לתוכך, שזה בעצם הבחירה החופשית.
נכון.
מה אתה צריך אותי יותר? אין לך, אין אותי יותר. זהו, זה נגמר.
אבל יש פה מורכבות. כי אני בכוונה מביא אותך, אני זורם איתך, אני רוצה בכוונה להקשות. כי יש פה מורכבות, נכון, אני יש בי את האלוהות, אבל יש גם אותך בעולם, ויש את חמאס בעולם, ויש אנשים שרוצים להרע לי, יש נפרדות גם, אלוהים הוא השלם, ועכשיו אני נפרד, ועכשיו אני צריך להתמודד עם החרא של אנשים אחרים, אז אני בא, אני אומר, בוא נה, בעזרת השם שיהיה טוב, מה אני אומר בזה? בעזרת השם שגם הם מבינים את מה שאני מבין, בעזרת השם שנתאחד. אתה מבין מה אני אומר?
כן, זה ההפך מאמונה.
נכון, אבל זה האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם בעולם.
אין בעיה, אבל אני אגיד לך את האמת, אנשים שהתמודדו עם חרדה רצינית, באמת, כאילו, חרדה, עכשיו, שאני אומר חרדה רצינית, אני מתכוון שאני לא מדבר על התקף חרדה אפילו. התקפי חרדה זה החלק הקל. מי שהתמודד עם חרדה רצינית, יודע, יודע, כל מי שמקשיב עכשיו, והתמודד עם חרדה רצינית, יודע שהתקפי חרדה זה החלק הקל. התקף חרדה זה רק הביטוי הפיזי. זה מתישהו אתה כבר מבין את זה. זה יעלה וזה ירד.
אוקיי.
וזה יעבור. והכל טוב. זה כאילו, גם אם לילה שלם עכשיו אני בהתקף חרדה, היה לי פעם התקף חרדה שבועיים. שבועיים התקף חרדה. שבועיים כאילו התקף חרדה, כזה, שכל הגוף שלי כזה רועד. שבועיים. זה החלק הקל, כי זה מתישהו יעבור. מי שבאמת התמודד עם חרדה, יודע שהסיבה שגרמה לו, גרמה לי, לא לרצות להיות פה, זה שהתחלתי לפחד מהמחשבות שלי. זה הדבר, זה הפחד. עכשיו, מי שיתמודד עם זה, שנה, שנתיים, עדיין, יודע שאף אחד לא יכול לעשות לך כלום. הדבר היחיד שיכול לפגוע בך, זה הדברים שאתה עושה. נקודה. זה הדברים שאתה צריך להתמודד איתם. שום דבר עם משהו של מישהו אחר. לא משנה מה זה. הדבר היחיד שאתה צריך להתמודד איתו, שאתה מסתכל במראה, או שאתה הולך לישון בלילה, רק מי שהתמודד עם חרדה. מי שעדיין לא התמודד עם חרדה, עדיין בטוח שאנשים אחרים יכולים לפגוע בו.
אני מקשה עליך. אני רוצה לקשות עליך, כי אתה צודק. במובן מסוים, במובן מאוד רוחני, אבל אני מוריד את זה לארץ, כי אני חושב שיש משהו... סיבה שאני מתחבר ליהדות, ובאמת גם היינו בבודהיזם, גם אתה טיילת שם וזה.
עדיין מטייל.
עדיין מטייל שם, עדיין מטייל, היום אני מטייל בחיוך, פעם הייתי מטייל ב... היום אני מטייל בכזה, אוקיי. כאילו, אני מבין, אני לא מזלזל חלילה, אני פשוט רואה משהו נוסף שהיהדות מביאה, שהם לא מביאים, זה החיבור בין שתי העולמות. שיש ביהדות, אתה נהנה, אתה צודק, במובן מסוים, רק אתה נהנה על ידי המעשים שלך.
נקודה.
לא בגלל המעשים שלך, נכון.
כן.
אחד, זה נכון. צד שני. בכוונה נותן דוגמה נורא שטחית, אבל היא נורא נכונה. יש חמאס בצד השני שיורים לך טילים. זה גם כן פוגע בך. עכשיו, איך אתה מחבר את הדברים האלה?
זה... איך זה פוגע בך?
אתה יכול למות.
סבבה.
חברים שלך יכולים למות. חברים שלך מתו. חברים שלך נרצחו. חברים שלי נרצחו.
בדוק.
זה פוגע בך.
הבנתי.
אני בא ואומר, יש כמה רמות של פגיעות, יש הרבה דברים, אתה צודק, אבל פשוט יש פה עניין.
איך זה פוגע?
יש שתי עולמות שהיהדות לא מנתקת אותם. היא אומרת, כן יש את הרוח, כן ברוח רק אתה יכול לפגוע בעצמך, וכן גם בגשמי, כשיש נפרדות שפוגעת בך, זה כי משהו, יש, אתם צריכים להיות מאוחדים יותר. זה ה... אתה מבין?
אני אגיד לך את האמת.
התשובה של היהדות על זה, אני חושב, תהיה, היא תהיה כאילו, אם נהיה יותר מאוחדים, אף אחד לא יכול לפגוע בנו. זה התשובה, אבל אני חושב לא אחד עם.
אני לא בטוח. כי...
מה?
כי שאתה אומר, אם נהיה יותר מאוחדים, אז כאילו יש לך איזושהי ציפייה ממנו לעשות עבודה של אחדות.
לא, ממני.
אוקיי.
כל אחד, כמו שאם אני יותר עם אחד עם עצמי, ואתה עכשיו תגיד לי, בוא נשמע, אני לא אוהב את הלבן, אז מה זה אחרי שלובש? לא אהבתי. אם אני אחד עם עצמי, אני לא נפגע מזה. אם אני יצאתי בחוסר ביטחון, רואי אחד לבש את זה, רואי אחר לבש משהו אחר, ואז תגיד, אני אלך עם הרואי אחר, אני, פאק, זה בסדר שלבשתי לך.
נו, אז...
אם אני אחד, אז אני לא אפגע מזה.
אז איך זה קשור לחמאס?
אז אותו, אם אנחנו אחד, אם היינו באמת חיים
אבל שוב, בהיינו, אתה כאילו מצפה מהם.
לא, לא, ממני, אני מצפה ממני, אם אני הייתי רואה את כל אחד, אם הייתי יכול לראות אנשים ולהגיד איכס, ולא להגיד איזה איכס, איזה ארס, איזה ימני, איזה זה, הייתי יכול לראות כל אחד כאח שלי, כחלק ממני, אם היה לי את היכולת לעשות את זה, ולכל אחד הייתה את היכולת לעשות את זה, אז משהו אחר היה נראה פה, היה קורה פה משהו אחר.
יש לך את היכולת לעשות את זה.
זה דורש אימון.
נכון.
אמונה.
בדוק.
זה דורש אימון, אבל כן, אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי מתאמן על זה, באופן אישי, אני אדם מאוד מאוד ביקורתי. כל מה שקורה סביבי, אני כל הזמן, קודם כל, אמרתי לך את זה, על אלבום ועל אלבום של, על אלבום של רביד, על אלבום שלו, אני קודם כל מבקר.
כן.
ואז אני רק שנייה אחרי זה עושה סטפ ורואה את הביקורת שלי. ואני רואה את הביקורת, ואז אני אומר, אוקיי, בוא נראה הביקורת הזאת, למה אתה מבקר? אוקיי, בוא נראה, ואז זה העבודה שלי. עכשיו, אני חושב שלכל אחד יש את העבודה שלו על מה שאצלו קיים. שאחד קודם כל מבקר, שאחד קודם כל מתעצבן, שאחד קודם כל מרגיש חלש, כל אחד והשיט שלו.
אבל אם נחזור אבל איך החמאס פוגעים בנו.
אוקיי.
כשאני אומר פוגעים, פוגע בי, אני מתכוון, האם זה פוגע בקשר שלי לאלוהים?
יפה.
זהו. ברור שזה יכול לפגוע בי, ברור שהם יכולים לרצוח, ברור שכאילו אני... אבל השאלה היא, משהו שהם עושים יכולים לפגוע בקשר שלי
אז,
עם אלוהים.
אז, נכון, אז מה שזה אמור לקרות, זה רק זה אמור לגרום, לי זה גורם לרצות ללמוד יותר. אתה מבין, זה יכול לגרום לך ללכת, להתרחק וכזה, אין אלוהים, אין כלום, או שכזה, חייב להבין יותר את העניין. יותר את ה... Okay. איפה נאבדתי. איפה נאבדתי שהגעתי למצב שנפגעתי בצורה כזאת במציאות הפיזית, הגשמית. כאילו, להיכנס לתוך העולם הזה. לא אני כרואי, אלא העולם. העולם נמצא במצב מאוד רחוק מאלוהים, מרוח, מהדבר הזה. וזה מאוד מאוד קשה לראות אותו בסיטואציות קשות. אנחנו כרגע בסיטואציה מאוד מאוד קשה במדינה, וגם אני מול עצמי, אתה יודע, גם אנחנו, אני מול עצמי, עזוב אפילו ברמה המדינית. לי קשה לראות את אלוהים לפעמים, ואני גם לפעמים כזה כאילו, תן לי סימן, מה, אתה הורג אותי פה, אני גמור, כאילו, אני חייב את זה, אתה יכול לעשות, רק תגיד לי, אני פה, צ'יק, תגיד לי, אני כאן, בום, תלך. תגיד לי משהו, אני גמור לפעמים. אבל כי זה קשה, מה, אתה רוצה להגיד שאתה מצליח להחזיק את האמונה כל הזמן?
אמונה?
כן.
כן.
כל הזמן, לרגע אתה לא כזה כאילו, אוכל תסכול מאוד גדול,
לא? לא, אמונה אין לי ספק לגבי אמונה.
אין לי ספק לגבי זה שיש בורא לדבר הזה, אבל לפעמים אני מקבל ספק על זה שכאילו, שאני, אני...
שהדברים לא בשליטה שלך?
כן.
היום, אין לי ספק לגבי זה. אין לי ספק שברגע שקיבלת את המתנה, קיבלנו את המתנה הכי גדולה מכל המתנות. יש על זה... הפרספקטיבה שלנו עקומה פשוט.
אני מסכים. תשמע, הספקות שלי תמיד חיזקו אותי. כל ספק שהיה לי שלח אותי, הוא חיזק אותי. זאת אומרת, אני תמיד מרגיש את זה, אבל לפעמים אתה יודע.
הפרספקטיבה שלנו עקומה במערב, אוקיי? במערב. למה היא עקומה? אריסטו, שהרמב״ם היה אחד התלמידים שלו, אפשר אוקיי. להגיד, כאילו הרמב״ם, אריסטו מאוד השפיע על הרמב״ם.
אוקיי.
מאוד. אריסטו, מבחינתו, משימת החיים שלך, פרויקט החיים שלך, הוא האישיות שלך. זה הפרויקט שלך. תפתח את האישיות שלך. צא לדרך. זה...
גם ביהדות.
אוקיי, סבבה, כי הרמב״ם, הרמב״ם נגיד, הרמב״ם גם מדבר על זה מאוד מושפע מאריסטו. אבל הוא אומר, זה המשימת חייך, לפתח. במערב, אנחנו רואים את זה הפוך. במערב אנחנו רואים את האישיות שלנו כאמצעי להשגת מטרה אחרת.
נכון.
כאילו הרמב״ם אומר לך, המטרה שלך זה האישיות שלך. זה לפתח את האישיות שלך. האישיות שלך היא המטרה שלך. במערב, אנחנו רואים את האישיות שלנו כאמצעי
להשיג דברים.
להשיג מטרה אחרת.
זה בדיוק כמו שאנחנו תופסים הנאה בצורה לא נכונה. אנחנו חושבים ש... אנחנו במערב, השאיפה שלנו, פה, בתרבות שאנחנו מכירים.
תרבות שלנו.
כן, השאיפה שלנו היא ליהנות, נגיד. אני רוצה לצאת וליהנות. אני ואתה יושבים על בירה בשביל ליהנות, אבל לא, ההנאה היא בשביל שנתחבר. זאת אומרת, כשאני רואה אוכל וכיף לי לאכול אותו, אז אני אומר, בא לי לאכול כדי ליהנות. לא, אני צריך ליהנות כדי לאכול. סידרו את זה שהאוכל יהיה לי טעים וכיפי כדי שאני אוכל אותו. כי אחרת אני אמות. כנה לגבי סקס. כנה לגבי, אנחנו פשוט abusing it במערב. אנחנו פשוט הפכנו את זה, אנחנו abusing, סקס זה כיף, רק סקס. זה המטרה. שנייה, לא, לא, זה כאלוהים למעלה גדול. לא, 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 לא. זה לא היה קטע.
הספרתי לכם אבל שלא, זה לא עובד ככה.
אתה יכול לשבת לי חבר לשתות כדי לפתוח את המוח, לפתוח את הצ'קרות, אתה יכול לשתות קצת, לעשן קצת, whatever, לפתוח את הצ'קרות. זה בסדר, אבל זה לא המטרה. המטרה היא לפתוח את הצ'קרות. כל דבר, כאילו, המטרה היא, ההנאה היא אמצעי. כמו שדיברנו, אגב, חוזרת לך לתחילת השיחה. זוגיות מתחילה בהתאהבות ודבק, והנאה מאוד גדולה, בשביל להגיע לרגעים הקשים. ההנאה מהזוגיות זה לא המטרה, זה האמצעי.
אוקיי, אז
להשיג את זה, אותו דבר באמונה.
אז בוא נחזור באמת לרגעים הקשים האלה, בזוגיות. הרגעים הקשים האלה, של הספקות, שזה הרגעים הקשים בעצם. הם הקטע...
הם המטרה.
הם המטרה של המערכת יחסים.
גם באישיות שלך מול עצמך.
כן.
כשאתה חווה איזה קושי מול עצמך, זה המטרה.
אבל כאילו, בלי הזוגיות, אתה לא יהיה לך את היחסיות. עכשיו, כאילו, אז בעצם מה שהזוגיות מאפשרת, אבל בשביל זה צריך פרספקטיבה חזקה. זה כל הקטע. אני, כל מה שאני מנסה לעשות, זה לחזק לעצמי את הפרספקטיבה, וגם לדבר עליה. זה מה שאני מנסה לעשות. כאילו, בעצם, הדברים שאני מדבר עליהם, גם ברשתות וגם בסדנאות ובכל הדברים, זה פרספקטיבה. זה מה שאני עושה, כאילו. זה הכל, כאילו, פרספקטיבה. בואו, זה, אוקיי, ככה לימדו אותנו, זה מה שהתרבות מבקשת מאיתנו. זה מה שהתרבות מבקשת מאיתנו, אבל...
זה קטע, אתה נראה מזדהה איתך, אני גם, אני לא מזדהה כזה שבוע, חשבתי כאילו על הפרויקט הזה שדיברתי שאני רוצה לעשות, חשבתי שמשהו עם השם עוד זווית, זווית נוספת, whatever, רצתי בראש, זווית. כי אמרתי, וואלה, כל מה שאני עושה, אנחנו דומים בקטע הזה, זה גם כן, לדבר על נושאים קיימים, נושאים ששמענו עליהם.
זה כל מה שאתה עושה.
כן, אני לא מביא...
אתה עושה את זה הכי טוב שיש.
אני לא מחדש שום דבר, סליחה, אני כאילו מחדש את הזווית.
אתה מחדש את הפרספקטיבה.
כן, את הפרספקטיבה, אבל הנושא קיים. אני המצאתי את אלוהים, אני המצאתי את נדב לא מטריד מינית, אני לא המצאתי אותו, אני פשוט מביא פרספקטיבה חדשה על הדבר, וזה מגניב אותי, זה מרגש אותי.
אגב, איך היה התגובות לשיר הזה?
מה, לנדב?
כן.
וואו, אחי, יצא לי לשבת עם, אפילו עם אנשים שכאילו רצו לשבת איתי אחרי הדבר הזה. יצא לי אפילו גם כזה, כי כל מיני חבר'ה שפנו אליי, דבר עם הרבה אנשים. זה הרגיש כאילו, זה היה וואו. זה היה מדי מטורף, הרבה תגובות של כזה, משתי הצדדים, גם של גברים וגם של נשים, של כאילו כזה, שזה תפס אותם באיזה מקום מהבטן כזה מאוד מאוד חזק. אנשים אפילו שלא לא חווים את הסיטואציה הזאת, אבל זה תפס אנשים מהבטן מאוד מאוד חזק.
אתה יודע, אני עכשיו לומד תסריטאות, והיה זה תרגיל שמישהי קריאה, שהיא כתבה, אז היא כתבה על סצנה שבה היא מתארת איך בתור בייביסיט, כאילו סצנה מומצאת, כן? סצנה, היא המציאה סיפור. Mm-hmm. שהיא עושה בייבי, איזה דמות עושה בייביסיטר, ואז האבא, אחרי שהוא כאילו, אחרי שהוא חוזר מהדייט שלו משהו, והוא בא לשלם לה כדי שהיא תלך, אז פתאום הוא נכנס איתה לאיזשהו כאילו... הם מתחילים כאילו להתנשק, ומתחיל לקרות ביניהם משהו שהוא לא קשור לכלום, שהוא כאילו out of context. כזה, היא סך הכל כאילו, והיא זורמת, אבל בסדר, אבל כאילו, אבל, ואז אחרי זה הוא משלם לה, וכזה היא כולה כזה לא מבינה מה קרה פה עכשיו. ובהתחלה זה היה נשמע לי מוזר, ואז אחרי זה אמרתי לה, אתה יודעת, פתאום אני קולט, שככה אתם רואות אותנו. ובצדק. ובצדק, כי כמה פעמים בחיים שלי, לפני הרבה שנים, עשיתי את הדברים האלה בלי קונטקסט, בלי קשר לכלום. כאילו, יש מולי בן אדם, יש מולי אישה, אוקיי? מדבר איתך, נגיד, מה? שנים על גבי שנים על גבי שנים, יש מולי אישה, וכל מה שאני רואה בה, זה מטרה. אני לא רואה אותה, לא רואה אותה. היא כלום בשבילי, כאילו.
גם זה נורא, אנחנו יכולים נורא לדבר, יפה, אני מכיר הרבה מורים רוחניים, וכל הטטטטטטטט שיכולים נורא לדבר יפה בין גברים, אבל כאילו מול, כאילו מין המוסר הזה נעלם כשזה גבר מול אישה. כאילו, אתה מבין, כאילו אני אכבד נורא הרבה אנשים, וזה זה, אבל ברגע שיש אישה, אז אתה כזה כאילו, הכל נהיה אסטרטגיה. הכל כזה, איך אני, הכל כזה, it's just a way to manifest your way to sex, כזה איתה.
כן.
זה מה שזה נהיה שם. זה נורא מורכב, אני כן חושב, תשמע, אתה יודע, גם הקטע הזה, גם לפני, אני חשבתי על זה הרבה, ואני חושב שהרבה מזה נובע מהבושה. כאילו, יונג, קארל יונג, אומר פרויד, אני נורא אוהב את קארל יונג, כאילו, שזה כזה מתחרש לו, אתה יודע, הטונה הערבית שלהם, כזה של זמנם.
זה יותר, אני רואה הרמב״ם ויהודה לוי.
אז זהו, אז אני הולך איתך לפרויד ויונג, בכוונה, כאילו, בתקופה ומשהו אחר, כי יונג גם מדבר הרבה על הצל. ויש לנו חיים בעידן שהוא מתסבך קצת, כי מצד אחד אומרים לך כזה, תתבייש במיניות שלך, מצד שני, בכל מקום אומרים לך סקס. זה בכוונה. זה חלק מהקטע, זה לא בכוונה, לא יודע אם יד מכוונת, אבל זה קורה. זה קורה מצד אחד בכל מקום מוכרים לך סקס, וסקס מוזר, אתה יודע, קליפים וזה, זה נהיה יותר ויותר קיצוני, זה נהיה גם יותר ויותר צעיר בגיל, זאת אומרת, יש פה איזה כמעט משהו פדופילי נהיה.
כן.
באמת, אי אפשר, נהיה משהו כמעט פדופילי בהרבה מאוד דברים, ובו זמנית אומרים לך כזה, תתבייש בעצמך. זאת אומרת, יש את כל המיטו, את כל הדבר הזה, את כל העידן הזה שמתעורר. אז בו זמנית יש פה שני דברים, וגברים חיים בהמון המון בושה, במקום להכיר ביצר שלהם, ואז רגע לא לפעול על פי, ורק להכיר בתחושה הזאת, זה יורר משהו אחר. העניין הוא שכל הזמן מדכאים בני אדם פה. תבינו מה אני מתכוון? מדכאים גם נשים, אגב. נשים מדכאים את היצר שלהם כל הזמן, כאילו אישה צריכה שקט, 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 שקט עם היצר שלה, עם הדבר שלה. יש פה עניין של בושה, שדרך הבושה שולטים בנו. אתה מבין מה אני מתכוון?
אבל אני כאילו דווקא מתחבר לשיר שלך ממקום אחר, ממקום יותר של אחריות. ממקום יותר נכון, כל זה זה נכון, אבל בסופו של דבר, כאילו זה נכון שלא לימדו אותנו, ונכון שיש יצר מודחק, וזה נכון שיש הרבה בושה, וזה נכון שאבא שלי אף פעם לא עמד מולי כשהייתי בן 18, ועשה לי את הנאום של הדבר הכי חשוב בחיים שלך, הדבר הכי חשוב מכל הדברים, הכי חשוב, תכבד נשים. זה נאום שאף פעם לא קיבלנו. הכל נכון. אבל בסופו של דבר, אנחנו היינו שם. בשנים על גבי שנים, אני יכול לדבר על עצמי, רק על עצמי. שנים על גבי שנים, על גבי שנים, על גבי שנים, על גבי שנים, של לא לראות שיש מולי אישה, לעשות רק את מה שאני רוצה לעשות, ועל הדרך לפגוע בה, ולהשחית אותה, להשחית את הנשמה שלה באיזשהו מקום. עכשיו, אני לא, אני שם אותה בצד, אני מדבר רק על עצמי, כאילו, שראיתי אותה כאובייקט. וכשאני אומר גבריות, ושאומרים גבריות רעילה, נראה לי ש...
זה הכוונה.
זה הכוונה, כאילו, כי אני במשך שנים הייתי, אתה יודע, היום אני מקבל הרבה אהבה. היום אני, זה כבר תהליך של הרבה 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 שנים, אבל בתחילת הדרך, כשהייתי עושה סדנאות והכל, והייתי עושה דברים מהאינסטגרם, לפני 4-5 שנים, הייתי מקבל מלא אהבה, כאילו, מבנות. הצלת לי את החיים, הדברים שאתה אומר, כל מיני כאלה. ואני כזה, את לא מכירה אותי. שאת נותנת לי כזאת אהבה, את לא יודעת מה אני עשיתי בחיים, את לא יודעת כמה אני פגעתי בבנות, את לא יודעת כמה אני הייתי הבן זונה הזה, שיושב לך על הדיאם, שיושב לך על הדיאם, מכיר אותו, כמה אני הייתי הוא. עכשיו, כאילו, שלוש ויפאסנות עשיתי על הדבר הזה, על להרגיש כמה אני פגעתי בבנות אחרות. שלוש. לתת לכאב הזה,
לשטוף אותך.
להרוג אותך.
להציף אותך.
להרוג אותך, כאילו. להרוג אותך. אתה רק רוצה לו להיות פה. מרוב הכמות של כמה אתה פגעת, בבנות, אתה רק רוצה לא להיות פה. כזה כאב, כאילו. אני אומר לך, שלוש ויפאסנות עשיתי על הדבר הזה, זה הדבר שהוא...
אדם הכי מעצבן, מה שאתה אומר, כאילו, עולה לי עצבים קצת אפילו, כי יש איזה משהו שאני יודע... אחת התגובות, נגיד, על הנדב לא מטריד מינית, היה מגברים שאמרו לי כזה, איזה מתחנף לנשים, איזה סימפ.
כן.
אני אומר, איזה מצחיק, זה שכאילו, זה כאילו, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם כל כך פסיכי, שלא משנה מה אתה תגיד, יש לו קונטרה. יש לו קונטרה לדבר הזה. וזה דווקא סבבה שיש לזה קונטרה, אבל זה כאילו, אני אומר, איזה קטע שאנחנו עדיין מקבלים את הקונטרה הזאת לצד השני, כשאתה מנסה לקחת אחריות על החיים שלך, על עצמך, וזה קורה בגלל שאנחנו, שכולם ככה. כולם יש בהם את הצד הזה, ומי שנותן לך את הקונטרה, הוא רואה בזה קצת את עצמו, והוא כזה חושב שאתה עושה מהלך, שגם זה מהלך.
כן.
אני כל כך הרמומי, שבטוח גם אתה כל כך הרמומי.
בדיוק, בדיוק.
אתה מבין?
כן, בדיוק.
זה כזה, כי אתה לא יכול גם להיות, גם הכנות שלך, היא תכסיס, היא אסטרטגיה.
כן.
ואני אומר כאילו, גם חשבתי את זה, כי אני רואה שכשאתה אומר את מה שאתה אומר כרגע, אז אני כזה, אתה יודע, אני כזה מרגיש אותך, אפילו, ואני כזה יכול לדמיין את התשובה שאפשר לתת לזה, את התשובה של כזה, היינו באמת, יאללה, כולם חרמנים סוטים, כולם חרמנים סוטים, כולם זה, כשהייתי זוכר בגיל 16, הייתי אומר כזה, אין מצב שתבוא עכשיו לרב הכי צדיק בעולם, תביא לו איזה דוגמנית פצצה, והיא באה אליו לדלת וזה, והוא לא זורם על זה, אין מצב, אין מצב. פתאום גדלתי ואמרתי, ברור שיש מצב. איזה מטומטם אני, זה שאני מטומטם, זה שאני סוטה דפוק שלא מכיר ביצר שלו בזמנו, לא אומר שהבן אדם הכי גדול בעולם הזה לא מכיר, ברור שיש מצב כזה.
יש מצב.
וזה מטומטם היה לחשוב ככה, כמו עכשיו, כל הגברים בוגדים, לא נכון. לא כל הגברים בוגדים, לא כל הנשים כאלה, זה לא נכון פשוט. זה נכון שאנחנו, יש לנו עבודה לעשות ולקחת אחריות על השיט שלנו, אז כן, עשינו דברים בעבר, וברור שיצאנו בני זונות, ואני יודע, הודעות ודברים כאלה, ברור. ברור שכאילו, היו אירועים, איננו לקחת לזה אחריות, פשוט, ולהתחיל לעבוד על עצמך. שזה לא יהיה הדבר היחיד שמניע אותך. כי בסוף אתה מגיע למצב שאתה מחפיץ נשים, אבל אתה כזה, אתה בעצם מחפיץ בן אדם. זה מה שאתה עושה, אתה כאילו מסתכל על בן אדם אחר. זה שהוא אישה או גבר, זה לא בדיוק משנה לסיטואציה, ובהקשר לשיחה שלנו לאמונה, אתה מבין?
כן. פשוט, זה חלק מהפרספקטיבה של... כל פעם שגבר פונה אליי, אני מרגיש... כל פעם שגבר פונה אליי, שואלתי שאלה, בא לסדנה, אני אומר, אוקיי, סבבה, אני כאילו מתקרב טיפה יותר לשליחות שלי, שגברים באים אליי. כי אני הייתי הגבר הזה, אתה מבין? שכאילו עשה טוב עבור בעולם. טוב עבור. באמת, לא ראה אף אחד. אז כאילו אז אני מרגיש שהמסע שאני עשיתי בשנים האחרונות, הוא מין כזה מסע של לדבר אל גברים. וכאילו ולתת אולי את הנאום הזה, שהאבות שלנו לא נתנו לנו, של כאילו הדבר הכי חשוב שאתה יכול לעשות, הכי חשוב מכל הדברים, לא משנה, אמרנו הרמב״ם, לפתח את האישיות שלך, לא משנה לא משנה כמה אתה תיקח את האישיות שלך, ותשתמש בה כדי להגיע לכל מיני מקומות, כדי להצליח, כדי להרוויח, כדי לקבל טייטלים, כדי לקנות מכוניות, אתה משתמש באישיות שלך בשביל זה. הדבר הכי חשוב שאתה יכול לעשות, בתור גבר, זה לכבד נשים. בתור גבר, זהו.
לא יודע אם זה... איזה מורכב. נכון, ברור שזה דבר חשוב שאתה צריך לעשות כדי לכבד נשים, אבל... אבל זה להצליח... זה נשמע נורא, אבל כאילו לראות אותם כבני אדם.
כן.
כאילו, אתה מבין, אני אומר?
כן.
כי אנחנו באמת נמצאים במקום, בסיטואציה בחברה שזה נורא נורא נמוך, שאנחנו רואים אחד... משני המינים, אגב, גם נשים רואות גברים כמשהו ספציפי, גם גברים רואים נשים כמשהו ספציפי. כאילו, כי זה בכל מקום. יש פה איזו נקודה שאתה יודע, בגיל צעיר יותר, בגיל 19 נגיד כזה, אז היה כזה קטע שכזה, היא לא עונה לך, אתה צריך להיות יותר דוש כדי שהיא תענה לך. אז אתה לומד להיות דוש.
לשבת לה על הדיים.
לא, אבל אתה לומד לענות לה, היא שולחת חודה, עוד שעתיים אני.
כן, כן.
כי זה מה שלמדנו. כן. זה מה שלמדנו, שככה אני משיג אותה, אני אהיה דוש. אני שומר עם ארבע, אני בקשר עם ארבע בחורות בו זמנית.
14.
עם 14 בחורות בו זמנית, כי אני יודע שזאתי תלך עוד רגע, זה אוכבד, יש לי את זאתי ואת זאתי ואת זאתי.
כן.
אני שומר אותן כמו קלפים של סופרגול.
כן.
סבב, אני אשחק על זה בצורה הזאת. והן מבינות שאתה עושה את זה גם, יש פה איזו הדדיות של משהו מטומטם שמלכתחילה הוא rotten, הוא רקוב מהבסיס שלו לגמרי, ובמקום להגיד לסיטואציה, אתה יודע, שהיום אתה מסתכל, אתה בן אדם, אתה שלח לי יודע, אני עונה לך. אני לא חושב על המשחק הזה, אבל המשחק הזה, כל הדבר הזה שהחדירו בתוכנו, הוא לופ מסוים שאנחנו צריכים לקחת עליו אחריות. רגע, ולהגיד כזה שנייה, זה המקום שצריך לקחת עליו אחריות, ולהגיד כזה, זה היה fucked up. אם היא לא תרצה אותך, או כן תרצה אותך, זה לא בגלל שענית לה שעתיים אחרי, או לא ענית לה שעתיים אחרי. זה פשוט כי היא לא רוצה אותך, וזה בסדר. ואתה צריך לחיות עם זה בשלום. או להפך, כאילו, אתה מבין? אני אומר, כאילו, זה פשוט צריך לחיות עם זה בשלום.
אני פשוט כאילו פתאום קולט כמה, כמה המתנה שדני, בת זוג שלי, הביאה לי, כאילו. כמה היא גדולה, כאילו. פתאום אני קולט את זה. היא אשכרה כאילו באה ונתנה לי פטיש לפנים. פטיש.
והיא לא עושה כלום. כאילו היא עשתה, אבל היא הייתה פשוט היא.
הדבר היחיד שהיא עשתה, זה השיט שלך לא עובד עליי. באה עם פטישים, ופשוט נתנה לי בפנים. וכמעט הרסתי את זה גם. אבל, כאילו, אם זה לא היה מגיע, אתה יודע מה זה אהבה אמיתית? לא הייתי יכול להיות מוכן אליה, לפני שפגשתי אותה.
אוקיי.
נקודה. לא הייתי יכול. זה אומר שכאילו, אין דבר כזה שתי אהבה אמיתית. אין כזה דבר. יש אהבה אמיתית אחד. אהבה שלא היית יכול להיות מוכן אליה עד שהיא הגיעה אליך, והיא נתנה לך פטישים לפנים, וגרמה לך להפוך להיות בן אדם יותר טוב. ולהיות מוכן אליה. ולהיות ראוי אליה. להיות ראוי לזה שהיא בחרה אותך. אהבה אמיתית. מה שעושה אהבה, מה שעושה את האהבה לאמיתית, זה את זה שהבנת שאותה אתה לא עוזב. כי כל הקונספט, כל הרעיון באהבה, זה לשים מישהו אחר לפניך. איך אני מראה אהבה? אני שם אותך לפניי, אני רואה אותך, אני נותן לך את המבט שלי. ברגע שעזבתי, שמתי את עצמי לפנייך. ברגע הזה החלטתי, אמרתי, זה לא אהבה אמיתית. מה שהופך אותה לאמיתית, זה שאתה נשאר. לא משנה מה קורה, אתה נשאר.
לראות את הילד חרה שהיית, והיא לא, היא לא רואה אותו כאילו זה כל מי שאתה. היא יודעת שהילד חרה שהיית, הוא משהו שקיים בך, והיא רואה אותו, ורק הראייה שלה אותו מרפא אותו. אני קורא לזה ילד חרה, אבל זה לא נכון גם להגיד ילד חרה. אפשר להגיד ילד פגוע.
ילד חרה.
ילד חרה זה הביטוי של זה. כן. האמת היא שזה ילד פצוע.
כן, ברור.
שאתה צריך 14 בחורות בדיאם, כי אתה לא מסוגל להיות לבד.
כן.
כי אתה לא יכול לתרק. זה הסיבה שאתה עם 14 בחורות בדיאם, ואתה לא מעניין אותך בכלל.
כן.
ואתה שוכב עם מישהי יום אחרי יום, כי זה לא מעניין אותך בכלל הדבר הזה. אתה רק רוצה למלא איזה ריק מסוים.
כן.
זה ילד פצוע, ומישהי שבאהבה אמיתית יכולה לראות את זה. וזה כאילו מפגר קצת, כן? שאנחנו גברים שצריכים כאילו אנחנו לא סתם משלימים אחד את השני, באמת רק הדבר הזה יכול לרפא אותך. רק הזוויות הזאת.
היחיד
שיכול באמת לרפא אותך.
אהבה...
תקרא ספרים עד מחר, תלמד אושו ורמב״ם.
קראתי מלא ספרים, מבטיח לפני.
It doesn't matter. זה רק פה, זה נכנס לשכל.
כן.
יש משהו בזוגיות שהוא מיישר את העקום הזה שיש לך בלב.
אהבה היא הכוח היחיד בעולם שיכול לרפא טראומה. כי בשבילה, כדי לא לפספס אותה, אתה תלך ותרפא את הטראומה שלך. כי אם אתה לא תרפא אותה, אתה תפספס אותה. אתה לא יכול להיות בחיבור, אתה לא יכול באמת להיות בחיבור עם בן אדם, כשיש בתוכך טראומה שאתה לא מרפא. אתה לא יכול, זה ייצור היפרדות ביניכם עד שהיא תעזוב. אז רק כדי שהיא לא תעזוב, כי אתה יודע שאם אתה לא תרפא אותה, את הטראומה שלך, אז אתה פשוט תפספס אותה. אתה פשוט תפספס אותה, כאילו. אתה רוצה לפספס אותה, אין בעיה.
אחד הדברים שאני נורא מוצא את עצמי מודל לאלוהים עליהם, זה שהייתי הרבה בחיים שלי בזוגיות. והרבה, הייתי כמה שנים בזוגיות שונות, אבל כאילו בכמה זוגיות שונות, אבל הייתי בזוגיות ארוכה מאוד. ואני יודע שיש בי ריק מאוד גדול שהיה מביא אותי להמשיך את העולם הזה, של המשתקול, של ה-DM, של ההודעות, של לרדוף אחרי נשים ולהחפיץ וכל הדבר הזה. ואני מרגיש שכאילו הזוגיות הצליחה לשים את הדבר הזה, להחזיק אותו חזק בשביל שאני אוכל לעבוד עליו בסופו של דבר, כן? אני ממש כאילו, יש לי איזה משהו שנורא מודל לאלוהים על זה, שהוא נתן לי את את הדבר, כאילו, שהיה לי את היכולת לעבוד על זה, אתה מבין? בלי לפעול על זה. לא, כאילו, בלי לפעול על זה כל החיים שלי. אתה מבין? בסוף אני אדם זוגי, באופן שכזה, זה משוגע לגלות את זה לפעמים, שאני אדם זוגי. כי יש לי את הקול הזה שאומר כזה, מה, אני אחי לא אדם זוגי? הקול של גיל 16, 19, 18, שהילד הפצוע. אני אדם מאוד זוגי. לא ידעתי את זה. אבל כי לא ידעתי את זה, כי רק הייתי חווה את הריק שלי ואת השבר שלי, עד שחוויתי אהבה. ואז הבנתי שאני, אני ממש אדם זוגי. אני ממש לא ואני לא חווה את השבר ואת הריק באותה צורה יותר. וזה מבחינתי כאילו משהו שאני נורא מוצא את עצמי מודל לאלוהים עליו הרבה.
על זה רביד אמר, אין מה לחפש בחוץ.
כן.
אבל על זה לפני רביד, אלוהים אמר. בפרק ב', ועל כן יעזוב האיש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. בפרק ב'. פרק ב'. פרק ב', כאילו, בפרק א' הוא ברא את האדם.
חושב הדבר הראשון שאומר זה לא טוב להיות האדם לבדו או משהו כזה, לא?
לפני, בפרק א' הוא ברא את האדם.
ושם אומר לא טוב להיות האדם לבדו. כן. בהתחלה.
בפרק א' הוא ברא את האדם, נכון? ברא את האדם חצי זכר, חצי נקבה. חצי זכר, חצי נקבה עשה אותם. אוקיי.
אנדרוגינוס.
כן, בדיוק, בדיוק. יש בן אדם אחד שהוא חצי זכר, חצי נקבה. בפרק ב', אחרי שהוא ברא את גן עדן וכל זה, הוא פתאום מבין, אלוהים פתאום מבין, שאגב, אלוהים פתאום מבין, וזה, רק זה מראה לך, שאפילו אלוהים לא ידע לאן תלך היצירה שלו. הוא לא ידע, הוא פתאום מבין, אוקיי, לא טוב להיות האדם לבדו, זה לא טוב, הוא רצה בהתחלה לברוא בן אדם אחד, אבל אז הוא הבין, לא טוב להיות האדם לבדו, ואז הוא ברא את האישה, מתוך האדם, ועכשיו הם שניים, איש ואישה, הם היו אחד בפרק א', עכשיו הם שניים, ואז הוא אמר להם את המשפט הזה, ועל כן יעזוב האיש את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זה המפעל. רק אם אתה תסכים לרפא את הטראומה שלך. עכשיו אני חושב שהחלק הכי חשוב במשפט זה החלק הראשון. על כן יעזוב האיש את אביו ואימו. וזה סמלי. כי זה גם ליטרלי תעזוב את הבית, כבר. אבל זה יותר מזה.
זה תשתנה.
זה עד שאתה לא תסכים להשלים עם החלקים בך שאבא ואימא לא קיבלו, אתה לא תוכל לדבוק באדם אחר, כי הם תמיד יהיו בינך לבין עצמך, ואז בינך לבינו. אז כאילו, החלק הכי חשוב, זה למה אהבה היא הכוח. עכשיו אני מבין את זה, זה למה אהבה היא הכוח היחיד בעולם שיכול לרפא טראומה.
אבל גם הורים שלך היו נבוכים לדבר איתך על מיניות.
לא דיברו איתי על מיניות.
כי זה מביך אותם.
כן.
אתה יודע, ילד קטן פעמים שחק בזין, פעמים זה, או ילדה, נוגעת בעצמך.
אל תעשה את זה.
לא.
כן.
אף אחד לא תופס לו לשיחה ומסביר לו את הסיטואציה, זאת אומרת, אולי יש כאלה שכן, אבל בוא נגיד, לי לא. כאילו, תמיד אני אומר, אז כאילו, אני חושב שהסיטואציה שלי נפוצה. אני חושב שהדבר הזה, כמו שדיברנו על בושה, יצא המון המון בושה. והבושה הזאת באה לבית בפורנו שאתה רואה, באיזשהו גיל 13, שאתה רואה פורנו מגיל 13, אתה חי עולם של פאקינג נראות פורנו.
אשכרה מגיל 13.
כל מה שלמדתי על סקס בחיים שלי, בפעם הראשונה שלי סקס, זה... סליחה, אבל ראיתי אישה דוחפת יד שלמה לתוך עצמה.
אשכרה.
בכיתה ב', זה פעם ראשונה שראיתי, כן, בכיתה ב', ככה, זה פעם ראשונה שהייתי כזה, זה סקס, אוקיי. זהו, אז אני רואה פורנו, אחי, גיל 13, זה מה שקיים. אחד הדברים שמודל לאלוהים, שאני כבר לא רואה פורנו. באמת, אני הפסקתי לחלוטין, אבל אני כאילו מבין כמה הדבר הזה היה הרסני, וכמה זה היה המורה שלי לסקס, פורנו. לא שיעור מיניות בבית ספר ולא ההורים שלי. זה המורה, ולמה זה המורה? כי היה כל כך הרבה בושה סביב הנושא בכל מקום, שאי אפשר לדבר איתך על זה. אם אי אפשר לדבר איתך על זה, נגיד, לילדים שלי, אני מקווה, ומאמין שאני אדבר איתם על זה בצורה שבה הם יבינו שאין עניין בלראות פורנו. הם לא ירגישו את העניין בלראות פורנו, כי הם לא יתביישו בזה מלכתחילה. לא איזה יצר מודחק שצריך להתממש רק בפורנו. זה לא יהיה ככה. אתה מבין? כי הם יבינו שהיצר הזה לא מודחק, הוא קיים. It's okay. פשוט עכשיו בוא נראה איך מתנהלים איתו. וזה משהו שנורא נורא כואב לי, כי אני לפעמים מרגיש כאילו השחטנו את עצמנו מגיל ממש ממש צעיר את הנפש, אחי, לראות פורנו כאילו מגיל צעיר, זה משחית אותך.
אתה יודע מה השחטנו? השחטנו את כוח הבריאה.
מה זאת אומרת?
מה זה מיניות? תחשוב, זה הבריאה כאילו. ככה מביאים ילדים. זה כאילו, זה החיבור.
זה הכוח הכי
חזק. זה היצירה, כאילו.
תראה איך סקס יכול לברוא חיים, ויכול גם להרוס חיים.
הדבר...
זה ממש כאילו ההופכי שלו.
ההופכי של...
הוא הכי קיצוני שיש.
הכי קיצוני שיש. כאילו, הדבר הכי, הכי, הכי קדוש.
יכול להיות הכי נורא שיש.
מה זה יכול להיות? הוא הדבר שאם אתה לא מבין אותו, אם אתה לא מבין אותו, ואם אתה לא מסתכל עליו מתוך פרספקטיבה נכונה, ואתה משחית אותו, ואנחנו חיים בחברה שהיא מתירנית, ואתה משחית אותו, אז כאילו הוא הופך להיות הצל הכי, 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 הכי אפל. הכי אפל, כי זה הדבר שהוא אמור להיות הכי קדוש. אז כאילו מן הסתם, הצד השני שלו הוא הכי אפל. וזה זה.
זה כשנוצר מה שדיברנו על הרבוב בין המטרה לאמצעי. זאת אומרת, המטרה נהייתה הסקס, שהסקס הוא אמצעי לקרב אותך לבן אדם. זה אמצעי להתקרב למישהו.
אם הוא המטרה, אתה גמור.
במקום זה להסתכל על מי שאני אתקרב אליה כדי להשיג סקס. זה התפיסה של נדב, זה מה שאני הייתי בעבר שלי. בגיל 20, 19, זה היה התפיסה, אני אתקרב אליה כדי להשיג סקס.
גיל 28.
ברוך השם, הייתי בזוגיות. באמת, ברור שזה היה קיים בי, אבל ברוך השם, אחרי הייתי בזוגיות. אני אומר לך, ברור שזה היה קיים. היו רגעים שזה בא גם אחרי, והכל בטח שזה היה קיים, בפרדות וכל זה בטח. אבל אתה אומר, אני אתקרב כדי להשיג סקס, שזה הערבוב יש את הדברים, שבעצם אתה עושה סקס כדי להתקרב, אז תעשה סקס עם מישהו שאתה רוצה להתקרב אליו.
תודה מה?
וואלה, זה קטע.
תודה מה?
תעשה סקס, תשכבו עם אנשים, תשכבו עם אנשים שאתם רוצים להתקרב אליהם, תשכב עם, נגיד...
אבל רק איתו.
רק איתו.
רק איתו.
אתה רוצה להתקרב למישהי ואתה נמשך?
תודה, אני לא רוצה לשפוט אף אחד, אבל יש כל מיני פודקאסטים על מיניות וכל מיני דברים כאלה שאני רואה כאילו בטיקטוק.
מה, ניו אייג'י כזה?
לא ניו אייג'י.
אז מה, תתקיינו?
מתירני.
מתירני?
אוקיי, only fans vibes, כאילו. כל מיני דברים כאלה, ואני אומר כאילו, אבל זה כוח הבריאה.
זהו, זה כוח הבריאה, אבל. זה אפילו לא בפרספקטיבה שמרנית. זה אפילו לא בפרספקטיבה שמרנית.
לא.
זה בפרספקטיבה אמיתית של פשוט כזה.
וגם אין לי בעיה להיות שמרן, כאילו, בקטע הזה.
כן, זה בדיוק, זה בפרספקטיבה אמיתית של כזה, כאילו, יש בזה קצת יותר. יש בזה קצת יותר, ולא תשכנעו אותי אחרת.
שמעתי את פייגלין, עכשיו בפודקאסט, אני עוקב אחריו מאוד, שתדע.
אוקיי.
המון. כאילו, באמת, יש לו דיבור.
הוא מפחיד אותי קצת.
אני אומר לך שאין בשום דבר מפחיד.
לא, דיווחו
שלא... אוקיי, אז שתדע, שתדע, שאני שומע שעות, שעות של פודקאסטים שלו, הוא מלא בפודקאסטים.
אוקיי.
ואני שומע בן אדם מדבר שעתיים, אז אני יכול להגיד לך שאין בשום דבר מפחיד.
אוקיי.
אוקיי, אני אומר לך, אין בשום דבר מפחיד, בכל השאר יש מלא דברים מפחידים. הוא יודע על מה הוא מדבר, היחיד מכולם, אבל לא משנה. הוא דיבר עם איזה מישהו על היהדות, והוא אמר לו, כאילו, מישהו כזה, תאיסט כזה, אמר לו, כאילו, אני פריסטייל, כאילו, אני בודהיזם, יהדות, זה, איך עושה מה שאני, ניו אג', בודק, זה, כאילו. אני אגיד לך את האמת, הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, כאילו, יש לך פה, יש לך פה אוניית פאר, ואתה כאילו אשכרה בוחר ברפסודה. רק שתדע. יש לך פה אוניית פאר, אתה לא נכנס אליה, אתה הולך לרפסודות. כך הוא אמר לו, על היהדות, כאילו. יש לך את זה, כאילו, פה, זה בידיים שלך. לאן אתה הולך, כאילו?
אז מה התכוונת על התוכן המתירני הזה שאתה מדבר עליו?
שכאילו, הפרספקטיבה, זה פשוט...
פרספקטיבה שמקדשת את ההנאה יותר מאשר את המשמעות. אני חושב שיש בזה
משהו... יש לנו הכל, כאילו.
אני חושב שאנחנו חיים באופן כללי, בעידן, שמקדש הנאה הרבה יותר, אתה הייתי ב-LA, שם זה כאילו הבירה של זה.
הבירה
של זה. אתה לא, אין לך, אתה לא, אין לך שום רגע.
ראינו מה קרה עם השריפות.
כן, כן, כל, אני אפילו לא יודע עם השריפות, כל בן אדם שאתה מדבר איתו, כל שלט, כל פרסומת, זה הכל כזה, Burger King, the best burger to ever try. No, 200 pounds. אחי, more cheese, more that, more fun. כזה,
ואתה... או, תביאו, תביאו.
More that, more. וזה כזה רק מקדש את ההנאה. זה כזה מין פרספקטיבה שאני כזה... זה לא, זה, זה, זה כואב לי לראות את זה, אז יש גם את הפרספקטיבה סביב מיניות. עכשיו, ברור, תעשו סקס, תעשו שאתם רוצים, תעשה, גם, כאילו, everybody, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, הכל טוב. אבל אני חושב שההבנה היא צריכה להיות שכאילו, ההנאה זה לא הקטע. אתה נהנה יותר כשההנאה היא לא הקטע. כשאתה רודף אחרי הנאה מסוימת ואתה מקדש את הכיף של הדברים, אז זה סתם.
תודה.
אני כאילו לא יודע.
אני לא יודע אם זה המרדף הוא אחרי הנאה, אלא הוא
אחרי הסחה.
אחרי עוד.
עוד, כן.
תביא עוד.
תביא עוד.
תביא עוד, 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 עוד.
לפעמים אני מרגיש, תראה, לפעמים אני מרגיש שאני לא מצליח ליהנות מסיטואציות, ואני לפעמים מרגיש מאפן על זה, שאני לא צריך ליהנות מסיטואציות שהן פשוט כיף. אני לא צריך לשבת עם בן אדם ולדבר איתו, אחי, המשחק של מכבי אתמול, נטפליקס, החדש הזה. אין לי את היכול, אני ישר, וזה קצת חיסרון, אתה יודע, אני כאילו לפעמים לא נהנה מהרובד השטחי שלכם. לפעמים חסר לי ליהנות מהרובד השטחי שלכם, קשה לי עם שיחות פיצוחים, עם הדבר הזה. וזה משהו שאני רואה שנורא נורא, יש איזה כאילו מין מתירנות מוגזמת לרובד השטחי של החיים, שזה בסדר, זה בסדר הרובד השטחי. שנייה, כאילו זה לא, בוא, כאילו, לא יודע, זה מבלבל אותי לפעמים, אתה מבין מה אני אומר? פשוט מבלבל אותי, אפילו אין לי דעה סגורה על זה, פשוט מבלבל אותי לפעמים.
וואלה, אני אגיד לך את האמת, שני דברים. כל התשובות לכל השאלות שאי פעם שאלת את עצמך, נמצאות בעיניים של חברה שלך ובספרים. באמת, אני אומר לך, אני כאילו עומד מאחורי זה, ברמות. בעיניים של חברה שלך, בתוך העיניים של חברה שלך, כי מה שאתה רואה בעיניים של חברה שלך זה אותך, מה שנמצא בעיניים של חברה שלך, בגלל זה זה כזה מביך אותנו. בגלל זה אנחנו כאילו, אשכרה כאילו נעשה הכל כדי לא לפגוש את זה, כי שם הבושה, זה הבושה בעצם. הבושה אני מתבייש בעצמי, בגלל זה קשה לי להסתכל לך בעיניים, כי אני מתבייש בעצמי. אז מה אני עושה אם לא להתמודד עם זה? אתה מבין? זה כאילו... כמה אפשר?
הבושה זה מין, זה דרך של יצר הרע לשלוט בך. זה, הרי כאילו, נגיד, אתה אוכל יותר מדי, סתם, אתה אכלת מה שלא רוצה לאכול. אכלת עכשיו כאילו לאפה, ואז גלידה, ואז הרגשת חרה.
אתה שופט עצמך.
אז אתה מרגיש בושה.
כן.
ואז הבושה הזאת מתדלקת את זה שתעשה זה שוב.
שוב.
במקום לבוא ולהגיד, כנראה שהייתי מרגיש קצת לבד היום. בוא נעשה להתמודד עם זה פעם אחרת, כשאני מרגיש ככה. אני אוהב אותי. כפרה עליי. חיים שלי, איך אני אוהב אותי. למה? אכלתי את הלאפה הזאת כי הרגשתי קצת בודד. חשבתי שזה יפתור, זה לא פתר.
לא פתר.
לא נורא, לא נורא. אוהב אותי, אוהב אותי, חיים שלי. במקום זה אני בא, שמן מסריח, יא זבל,
תביא במבה.
כן, ואז שמן, ואז דופק את הבמבה.
את הגולדה, כאילו.
כן, ואז שבוע הבא אתה תעשה את אותו דבר, כי זה באמת עזר לחצי שעה. אבל לחצי שעה זה עזר, אנחנו שרמו אותה. אבל אתה מוכן לקחת את החצי שעה הזאת, רק כי הסבל כבר כל כך גדל, אז אתה מוכן רק חצי שעה הפסקה. במקום לוותר על זה לכל החיים. פשוט לוותר על זה לכל החיים, דורש לאהוב אותך רגע. וזה קצת יהיה קשה. אבל זה מה שצריך לעשות. וזה נכון לגבי היצר המיני. זה נכון לגבי אוכל. כל תאווה מסוימת שבסוף מרוקנת אותך. זה מאוד מאוד קשה, זה עבודת חיים בעיניי.
תשמע, אני לא יודע כמה זמן אנחנו מדברים.
אין מושג.
לא יודע, אני קצת מקווה שכאילו אנחנו עברנו את השעתיים. פעם לא עשיתי פודקאסט מעל שעתיים.
באמת?
עשיתי?
עם אשר חביב בטח.
עם אשר חביב. יש מצב שאיתו. אבל גם אם זה שעה, זה לא משנה, זה נראה לי כאילו, נראה לי יש לנו את זה. נראה לי התחלנו מאותו, נראה לי התחלנו מפה.
מחתונה ו...
התחלנו וכאילו, ונראה לי כאילו חזרנו, עשינו, נראה לי...
צריך להגיד, דיברנו באמת על חתונה וכל החלק הקדוש של זוגיות, ואז החלק המלוכלך, ובין לבין דיברנו על אלוהים, שזה בדיוק החיבור בין השתיים.
כן.
אתה יודע מה אני אומר?
כן, כן.
כאילו האמונה, החיבור בין השתי החלקים האלה.
אז ישב פה עמית סגל, והוא אומר לי בסוף כזה, אומר לי, אחרי שסגרנו, אומר לי, יפה, אתה לא מכין שאלות. אני גם. אתה לא מכין שאלות לרעיונות? הוא אומר לי, וואלה, לא, אני לא מכין. אמרתי לו, מה, לרעיון עם קרלן, אתה לא הכנת שאלות? הוא אומר לי, לזה כן, אבל אני לא מכין שאלות לרעיונות. אמרתי לו, אני גם לא, אני לא יכול. כאילו, כי אם אתה מכין שאלות, אז אתה, אז כאילו, מי אתה שתכין שאלות? אתה יודע, מי שיכול לבוא ולהגיד לך, כאילו, מי אתה שלא תכין שאלות? אני אומר, מי אתה שתכן תכין שאלות? כאילו, מי אתה שתשבור את האנרגיה? מי אתה שתחליט מה, מה האנרגיה צריכה להיות?
כן, כן.
מי, כאילו?
מבין.
תמיד, איפה האמונה שלך?
איפה האמונה
שלך? או שיש
להם... במקסיום, לא יהיה לך מה לדבר איתו. עם הבן אדם שיושב מולך.
זה אוקיי,
תתמודד
עם זה.
בדיוק, זה גם סיטואציה.
תתמודד עם זה. כמה אנחנו יכולים לא להסתכל אחד לשני בעיניים כאילו בעולם הזה, אתה מבין? זה הדבר, אנחנו מכינים שאלות לפודקאסט כדי לא להסתכל אחד לשני בעיניים. זה בסוף מה שאנחנו עושים.
זה כמו, אני קצת פותח נושא אחר, אז אני לא אפתח את זה יותר מדי, אבל זה כמו בעולם של דייטינג, יש לך את הסיפורי go-to שלך, את הסיפורים שאתה תמיד מספר, שמציגים אותך באור נורא חיובי, שמי בצבא, אני זה...
שמע, לא היה לי הרבה שנים דייט, אבל כן, אני יודע.
בצבא, המפקד אמר לי, אותו סיפור שאתה מספר אותו, מציג אותך נורא טוב, אתה נראה מספר אותו. כי אתה לא סומך על זה, כי יש לך סיפור חדש. וזה... זה נורא מעניין כזה, גלות פילום, אני כאילו, עם הבת זוג הנוכחית שלי, אז אני כזה, פילום, מה שאהבתי איתה ממש, זה שפילום, אני מוצא את זה בדייט ראשון איתה, מספר לה, דברים שלא סיפרתי בחיים שלי, אבל זה לא סודות גדולים, פשוט דברים שאני לא רגיל לספר, שאני לא רגיל לעלות, כי אני...
כי לא הכנת שאלות,
לא הכנתי שאלות לפודקאסט. בדיוק, כן, לא הכנתי כלום, וזה מגניב.
זהו. יאללה, סגור. נראה לי יש לנו את זה.
יש לנו את זה.
כן. פעם שלישית, רביעית.
וואו.